الليل صغير أصحوش عشوي أوزو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
אוי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שישי, דלת בניסן, ערב שבת קודש, פרשת תזריע, תפשין פי דלת. מסכת בבא מציע, דפים מהם דלת ומהם ה, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי ישראל, יחסני לכל התורה, נשמע בארצינו, מחוץ על הבת הדברים, בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר. המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים, לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל, שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, ולעילוי נשמותיהם של הנהרגים, הנשרפים, הנטבחים, הנשחטים על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם. ינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך, תעמוד לנשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד, ימליצו טוב בעד בני משפחותיהם ובעד משפחת לומדי הדף היומי ובעד כל כלל ישראל, לישועת הכלל ולישועת הפרט ולגאולה קרובה לבוא. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר, תהיה תחיית המתים ושיעלה הרצון מאת הבורא יתברך, יקיצו שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא למותר אסור ולא לסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש מטוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שביעיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלמה במהרה של פצויי וחולי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזרות ירופה לחולי בפצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלמה, ושבת ימי לזעוק ורפואה קרובה לבוא. אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. תהילים ליום שישי, פרק קט זין, אהבתי כי ישמע אדוני את קולי תחנוני, כי איתה אוזנו לי ובימי אקרא. עפפוני חבלי מוות ומצרי שאול מצרוני, צרה ביגון אמצא, ובשם אדוני אקרא, נא אדוני מלתה נפשי חנון, אדוני בצדיק ואלוהינו מרחם. שומר פתאים אדוני דלותי וליושיע, שובי נפשי לנו חייכי, כי אדוני גמל עלייכי, כי חילצת נפשי ממוות, את עיני מנדימה, את רגלי מדחי. את הלך לפני אדוני בארצות החיים, האמנתי כי אדבר אני, עניתי מאוד. אני אמרתי בחופזי כל האדם כוזב, מאשיב לאדוני כל תגמולו, היא עליי כוס ישועות עשה, ושם אדוני אקרא. נדרי לאדוני השלם נגדנה, לכל עמו יקר, בעיני אדוני אמבת לחסידיו, אנא אדוני כי אני עבדך, אני עבדך בין עמתך, פיתחת למוסרי. לך אסבח זבח תודה ושם אדוני יקרא, נדרי לאדוני השלם נגדנה לכל עמו בחצרות בית אדוני בתוכי חי ירושלים. הללויה, פרק קי"ז, הללו את אדוני כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו ואמת אדוני לעולם, הללויה. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים בין ביבשה, המקום ירחם עליהם, ויוציאה מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, אשתה בעגלה וזמן קריב, ונאמר אמן. הנה דבר התורה לפרשת השבוע, פרשת תזריע, וביום השמיני מול בשר אורלתו. בברכת המזון הנאמרת בברית מילה, אנחנו מוסיפים זמר לכבוד מצוות המילה, וכך אנחנו אומרים בתוך המזמור, הרחמנו יברך את בעל ברית המילה, אשר סס לעשות צדק בגילה וישלם פועלו משכורתו כפולה. ויתנאו למעלה למעלה. לכאורה יש לתמוע מדוע יזכה בעל הברית, אבי הבן, במשכורת כפולה. הלא אף אם מצוות המילה היא מצווה חשובה ונשגבה מעין כמותה, ודאי שכרה יהיה גדול. אבל מדוע יש צורך להכפיל את השכר פי שניים מן המצווה? אלא כיוון שהתינוק הנימול אינו בר דעת להסכים למצווה ולרצות להיות נימול, שכרו אינו משולם על חפצו להיות נימול. אבל כאשר אותו תינוק גדל ונולד לו בן והוא מעל אותו מרצונו, הרי הוא מוכיח במעשה הוא זה שהוא מסכים ורוצה להיות מעול. והמילה שנעשתה בפסרו כשהיה בן 8 ימים היא על דעתו, ולכן כעת משכורתו כפולה. גם על כך שהוא מל את בנו וגם על המילה שהוא עצמו נימול. ומדוע כאן נכתב בלשון נסתר, אימול בשר אורלתו, ואילו לגבי פדיון הבן נאמר כל בחור בניך תבדה בלשון נוכח, אלא שמצוות מילה אף על פי שהיא מצווה לאב, הרי שהוא יכול למנות שליח למול את בנו, כאמור במסכת קידושין בדף חפתת, ולכן מצוותה נאמרה בלשון נסתר, הועיל ואין המצווה לאב דווקא. אבל מצוות פדיון הבן אינה יכולה לעשות על ידי שליח, אלא רק על ידי אב בעצמו, ומשום כך הציווי מתייחס בלשון נוכח לאב. אלה הדברים לפרשת תזריע, שנקרא בשבת הבאה עלינו לטובה. הנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול. בדפינו היומי היה זה דף מ"ג במסכת בבא מציע, בסיום השיעור שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אותות אשר למדנו. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה, מפקיד מעות מותרים שאינם צרורים אצל חנווני, אם רשאי להשתמש בהם בתשובה? לרבי מאיר אסור להשתמש בהם, לרבי יהודה רשאי. שאלה שנייה, מתי אסור שולחני להשתמש במעות פיקדון בתשובה? אם המעות צרורות וחתומות, ולרב מרי ללשנה אחת, אף אם הצרור קשור בקשר משונה וללשנה בתרה בקשר משונה, יש ספק שלא נפשט. שאלה שלישית, המפקיד מעות מותרים שאינם צרורים אצל שולחני ונאנסו, מה הדין והתשובה? לרבונה חייב, לרב נחמן פטור. שאלה רביעית, לרב יוחנן הקונה מטלטלין במעות ולא משך, האם רשאי המוכר להשתמש במעות? והתשובה, לתירוצים הראשונים בתוספות אינו רשאי כיוון שפקע קניין המעות, ולתירוץ האחרון רשאי מפני שלא יפקיעו חכמים את כוח המוכר במעות. שאלה חמישית, על דף מ"ג גזל חבית התייקרה ושברה, לפי איזה שער משלם? והתשובה, לפי שעת השבירה, מפני שאם הייתה חבית בעין הייתה חוזרת לבעלים ונמצא שגזלה בשעת השבירה. והשאלה האחרונה על דף מ"ג הייתה, במה חולקים בית שמאי ובית הלל לרבה? והתשובה, בגזלות ובלדות לבית שמאי צריך להחזירם ולבית הלל פטור. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית אתמול בתלמוד תורתנו בדף מ"ג במסכת בבא מציע, בעצם הדף החותם את הפרק השלישי במסכת בבא מציע, הלא הוא פרק המפקיד. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, עיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי ד' בניסן, ערב שבת קודש, פרשת תזריע תשפ"ד, עיקר בתורף העניין, תלמוד תורתנו בדפינו היומיים דפים מ"ד ומ"ה במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף מ"ג עמוד ב', שבע שורות לפני סוף הדף, במשנה הפותחת במילים, החושב לשלוח יד בפיקדון. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. המשנה עוסקת בדיני שליחות יד. אומרת המשנה, חושב לשלוח יד בפיקדון, דהיינו שאמר בפני עדים שיטול את פיקדונו של פלוני לעצמו, אבל עדיין לא עשה כן. דהיינו שדיבר שמחשבה בלבד אינה כלום, וראיה לדבר שלמדו דין זה מהפסוק על כל דבר, כדי להלן, בדף מ"ד עמוד א', ככה תוספות בדיבור המתחיל החושב. אז החושב לשלוח יד בפיקדון, בית שמאי אומרים מאותה שעה ואילך היה בעונשי הפיקדון, כדין כל שולח יד. ומדובר שבשעה שנאנס עדיין לא חשב להחזיר, שאם כבר ביטל מחשבתו, הרי לדעת רבי ישמעאל, שאין צריך דעת בעלים, ודי שישיב למקום שנגנף, כל שכן כאן שהחפץ במקומו עומד, והשווי, מסביר הרשש. אז בית שמאי אומרים מאותה שעה ואילך היה בעונשי הפיקדון, כדין כל שולח יד. בבית הלל אומרים אינו חייב עד שישלח בו יד ממש, שנאמר בספר שמות פרק חבית פסוק זין, אם לא יימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, ומשמע שמתחייב רק אם שלח ידו ממש, ואין די שחשב לעשות כן. דין נוסף, איתה את החבית שהופקדה אצלו ונטה לימן הרביעית יין ונשברה לאחר זמן, אינו משלם אלא את הרביעית שלקח, אבל אינו חייב באחריות על כל החבית, לפי שלא כנעת שימשוך או יקביע את החבית. ואם לא רק איתה את החבית אלא גם יקביע ונטה לימן הרביעית ונשברה לאחר מכן, משלם דמי כולם אחר שכנעה בהגבעה זו וגם יחסיר ממן הרביעית, מאז הרי ברשותו להתחייב באונסיה. ראי המשנה שלנו החותמת את דף מ"ג, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בדף מ"ד עמוד א', הגמרא שחותמת את הפרק השלישי במסכת בבא מציע, הפרק ששמו המפקיד. שנינו במשנה מחלוקת בית שמאי ובית הלל במי שחשב לשלוח יד בפיקדון, האם כבר מאז הוא מתחייב באונסין או שאינו חייב עד שישלח בו יד ממש. מבררת הגמרא את טעמי המחלוקת. מינה אני מי למיכן למדו בית שמאי ובית הלל את מה שאמרו דתנו רבנן. שאלו חכמי בברייתא המופיע במסכת קידושין בדף מ"ב עמוד ב', נאמר בתורה בספר שמות פרק כ"ב פסוק ח', על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה, על שלמה, על כל אבידה אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם אשר שיעון אלוהים, ישלם שניים לרעהו. בית שמאי אומרים פסוק זה שאמר על כל דבר מלשון דיבור, מלמד שחייב על המחשבה והדיבור לשלוח יד כמעשה של שליחות יד ממש. ובית הלל אומרים אינו חייב עד שישלח בו יד ממש, שנאמר אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, ומשמע שמתחייב רק אם שלח ידו ממש, ואין די שחשב או אף דיבר לעשות כן. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, והלא כבר נאמר על כל דבר פשע, ומשמע שדי בדיבור ומחשבה. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, והלא כבר נאמר אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, ומשמע שצריך שישלח ידו ממש. ומה שהוכיחו בית שמאי מהפסוק על כל דבר פשע, ממשיכים בית הלל ומבארים את הפסוק הזה לפי שיטתם. אם כן, מה תלמוד לומר על כל דבר פשע שממנו רציתם ללמוד כשיטתכם בית שמאי, לא בא כתוב ללמד אל הדין זה שיכול הייתי לומר שאין לי ללמוד שיתחייב בשליחות יד, אלא אם הוא עצמו שלח ידו, אבל אם אמר לעבדו ולשלוחו שישלחו יד בפיקדון ועשו כן. מניין שאף בזה הוא מתחייב, תלמוד לומר על כל דבר פשע, שפסוק זה מלמדנו שמתחייב גם על הדיבור. והיינו אם שלח שליח לשלוח יד ועשה שליחותו. ואף שבכל התורה הלכה היא שאין שליח לדבר עבירה, כאן ריפתה התורה שבשליחות יד שלוחו כמותו, אף על פי שיש בזה עבירה. ובפשוטו, גדר הדין הוא שנתרבש הוא שליח ממש, אבל המעריד בחידושיו למסכת קידושין, ומביא זאת קצות החושן בסימן ריש צדי ב', שהחידוש כאן הוא בדעת הרמב״ם, שאין חיוב המשלח מדין שליחות, אלא אפילו עשה כן על ידי קטן שאינו בר שליחות מתחייב, שריפתה התורה שאמירה לשלוחו גם היא כפשיעה בשמירת החפץ, ויש לו דין שולח יד בזה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, הייתה את החבית ונתן לה ממנה רביעית ונשברה, אינו משלם אלא רביעית. מלמד רבא שפעמים שהוא חייב על כולה, אמר רבא לא שנו שפטור על כולה אם רק איתה אותה ולא יגביה, אלא באופן שנשברה, שאונס הוא ואינו חייב באונסין. אבל אם החמיצה, החמיץ יינה בתוכה, אף שאינו חייב באונסיה מכל מקום, באופן זה משלם את כולה. מה איתה, מה הטעם לכך? גירי דידי יהודי ההנולה. חיציו הם שעשו כן, כלומר מעשה הוא שנטל מקצת יינה הוא שגרם לה להחמיץ. שכן דרך יין להחמיץ בכלי חסר. ואילו השיטה מקובצת אותו בשם הרעבד, שהנדנוד הוא הגורם לה להחמיץ. והיינו אפילו שלא חיסרה, אלא רק איתה את החבית כדי ליטול רביעית. גם כן יש לחייבו. ופשיעה היא ומזיק בידיים ובחייו. שנינו במשנה, הגביעה, ונטל לימן הרביעית ונשברה, משלם דמי כולה, מבאר את הגמרא אם אכן צריך שיטול את הרביעית. אמר שמואל, לא התכוונה המשנה כשאמרה נטל, שנטל ממש את רביעית היין, אלא כיוון שהגביעה את החבית על מנת ליטול ממנה רביעית, אף על פי שלא נטל ממש, גם כן חייב על כולה. שואלת הגמרא, לאמא כסבר שמואל, האם נאמר שדעת שמואל ששליחות יד שמתחייב בה השומר אינה צריכה שיעשה בפיקדון חיסרון ממש, שלכן די בכך שהגביע על מנת להחסיר אף שלא יחסיר? דוחה הגמרא ואומרת, אמרי אמרו בני הישיבה לבאר את דעתו של שמואל, לא. טעמו של שמואל אינו משום ששליחות אינה צריכה חיסרון, שאם הגביע אדם פיקדון על מנת לשלוח בו יד, אינו חייב עד שיחסירנו בפועל, אלא אם כן הגביעו על דעת לגוזלו כולו. ומה שמתחייב כאן הוא משום דשאי ניחא שונה מקרה זה של הגבה על מנת ליטול רביעית יין שבה חייב אף שלא יחסירה ממש, משום דניחא לי דתאבי החבית כולה בסיס לה רביעית, שנוח לו שתהיה כל החבית כבסיס ושמירה לרביעית הזו שהוא חפץ בה שלא תחמיץ, שכן יין אינו משתמר אלא בכלי מלא, והרי הוא כמי שנטל את הרביעית והחזירה לחבית על מנת לשומרה, וממילא הוא נעשה שואל על כל שאר החבית. והיינו שהצורך בחיסרון הוא מפני שלולי זה, יש לומר שכל זמן שלא נטל לו גמר בדעתו לגזול וחזר בו מרצונו, אבל כאן מה שלא נטל הוא מפני שרצה שתהיה החבית בסיס לאותה רביעית, ועל כן אין הכרח לומר שלא גמר בדעתו לגזול את הרביעית. ועל הרביעית הוא נעשה גזלן מדין שליחות יד, ועל השאר הוא שואל, ואינו נעשה גזלן על הכל, מפני שאין שולח יד בפיקדון חייב, אלא על מה ששלח בו יד בלבד. כך אומר הריטב"א בדעת רש"י. מביאה הגמרא ספק בעניין הזה, באי רבה שהסתפק רבה שהגביע ארנק עם מלא דינרים על מנת ליטול עם הדינר אחד בלבד, ולא נטל לו עדיין מהו שהתחייב לשמואל בעונסי כל הארנק. האם נאמר שרק חמרה הוא דלא מינטר, אלא אגב חמרה? יין אינו נשמר אלא אגב יין אחר, ולכן אף שלא נטל את הרביעית היין שחפץ לקחת, הרי הוא כאילו נטלה והחזירה לחבית לשומרה שם, אבל זוז, דהיינו דינר מינטר, נשמר גם ללא שאר הדינרים, ולכן אין לומר כאן שנוח לו שיהיה ארנק כולו בסיס לדינר הזה, ונראה אותו כאילו נטלו והחזירו לשם, או דילמה, או שמה נאמר, שיינה נטירות עד הארנק אם נטירות עד הדינר. שונה שמירת ארנק משמירת דינר, שארנק מלא נראה יותר ונשמר יותר, ואינו קרוב לאבד כדינר בודד, וממילא גם בזה נאמר שחייב על כל הארנק. מסיקה הגמרא תיקו, יעמוד הספק הזה שלא הוכרע, תיקו ראשי תיבות תשביע לו אליהו הנביא בבואו לבשר על הגאולה במהרה בימינו, יתרץ קושיות ויבאיות, וגם את הספק הזה הוא יתרץ. אדרן הלך המפקיד, אדרן הלך המפקיד, שם הפרק השלישי במסכת בבא מציעא, אדרן הלך המפקיד בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית את הפרק השלישי במסכת בבא מציעא, הפרק שמסתיים בדף מ"ד עמוד א' במרכז העמוד, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את המשנה הפותחת את הפרק הרביעי במסכת בבא מציעא, הפרק ששמו הזהב, פרק שתחילתו בדף מ"ד עמוד א' במרכז העמוד, 22 שורות לפני סוף דף מ"ד עמוד א'. המשנה הראשונה פותחת הפרק הרביעי במסכת בבא מציעא, פרק ששמו הזהב, עוסקת בדין קניית מטלטלין, ונקדים כמה יסודות שהתבארו להלן. א', אין מטלטלין נקנים בקניין כסף אלא במשיכה, ולכן כשנעשה עסק במכירת דבר אחד תמורת תשלום מסוים עבורו, הדין הוא שבמשיכת המוכרת התשלום לא חל הקניין על המכר. ובפשטות גם לא נפעל חיוב על גופו של מוכר ליתן לקונה את החפץ שהסכימו ביניהם כאשר נפעל במשיכת הדבר הנקנה. אבל במשיכת החפץ הנקנה חל המכר ושוב אינם יכולים לחזור בהם וגם נתחייב הקונה בתשלום תמורתו כפי שסיכמו ביניהם. וששנינו במסכת קידושין בדף חבב עמוד א' נכסים שיש להם אחריות דהיינו קרקעות נקנים בכסף בשטר ובחזקה ושאין להם אחריות דהיינו מטלטלין אין נקנים אלא במשיכה. וכן נקנים המטלטלין במסירה ובהגבה אלא שנקטו בכל מקום קניין משיכה כיוון שרוב הקניות נעשות בקניין הזה. כך אומר הרן. ואומר רשי שבגמרא לקמן בדף ממזיין עמוד ב' יש מחלוקת המוראים לרבי יוחנן ונפסקה הלכה כמותו מדאורייתא נקנים מטלטלין בכסף אלא שחכמים עקרו את הקניין הזה בגלל החשש שמא תיפול דליקה בבית המוכר ולא יזדרז להציל את המטלטלין שמחר כבר בקניין כסף כיוון שכבר אינם ברשותו ולכן תקנו שאין קונה אלא בקניין משיכה. ולרש לקיש מדאורייתא אין המטלטלין נקנים בכסף אלא במשיכה וכדומה. אומנם תקנו חכמים שאף שלא נגמר המקח בנתינת דמים מכל מקום אין להם לחזור מהמקח, כל החוזר עומד בכללת מי שפרק המבואר לקמן. יסוד שני, בדרך כלל עיקר המסחר הוא מכירת מטלטלין תמורת מטבעות. ושמם הכולל של מטבעות נקרא כסף בלשון בני אדם. אכן בסוגייתנו בכל מקום שנזכר כסף הכוונה דווקא למטבע עשוי מכסף. אז אם כן בדרך כלל עיקר המסחר הוא מכירת מטלטלין תמורת מטבעות ואז פשוט שכל מטבע שהוא נחשב כטבע כמטבע תשלום כלפי המטלטלין. ורק במשיכת המטלטלין יחול המקח והתחייב עליו בתשלום המטבעות אבל לא להפך. ואין הדבר נקבע לפי מה שסיכמו ביניהם הלוקח והמוכר אלא לעולם המטלטלין נחשבים לדבר הנקנה לעומת המטבע שהוא התשלום. ולא ישתנה הדין גם אם יקבעו שהמטלטלין יהיו התשלום תמורת המטבעות. כך אומר הגאון רב שמעון שקופ בחידושיו. יסוד שלישי, בזמן חז"ל היו כמה סוגי מטבעות ששימשו למסחר. והם עשויים כל אחד מחומר שונה וערכם נקבע על פי שוויות החומר שמהם עשויים וגם על פי הצורה שנקבעה להם על ידי המלכות. וערכם היה שונה ולכן בעסק הנעשה במחירת מטבע תמורת מטבע שונה יש לקבוע איזה מטבע נחשב לטבע. דהיינו שהוא התשלום עבור הדבר הנקנה שלא יחול המכר במשיכתו בלבד. ושוב אין תלוי מה סיכמו ביניהם המוכר והקונה. אלא הדבר נקבע לפי הכלל מי נחשב לטבע כלפי המטבע השני. אז אם כן יש לקבוע איזה מטבע נחשב לטבע דהיינו הוא התשלום עבור הדבר הנקנה שלא יחול המכר במשיכתו בלבד ואיזה נחשב פירה דהיינו החפץ הנקנה. וזה המבואר בתחילת משנתנו, בתחילת הפרק הרביעי במסכת בבא מציעא, שמתחילים לנו בסייעתא דשמיא את תלמודו, שמטבע כסף נחשב לטבע ביחס לשאר המטבעות, וכן יבוארו שאר סוגי המטבעות אילו ביחס לאילו. היסוד הרביעי, בעסק הנעשה בהחלפת מטלטלין אילו באילו על ידי משיכת אחד מהחפצים, קנה כל אחד חפץ חברו בקניין גמור וזהו קניין חליפין. ויש עוד סוג של קניין חליפין הנקרא קניין סודר וזה יבואר לקמן בדף ממבב עמוד א'. אומרת המשנה פותחת הפרק הרביעי במסכת בבא מציעא פרק ששמו הזהב בדף ממד עמוד א'. הזהב קונה את הכסף. הקונה מחברו מטבעות זהב תמורת מטבעות כסף הדין הוא כך הזהב קונה מחייב את הכסף. ואין מדובר בחתיכות של זהב וכסף ונחושת שהם דינם כמטלטלין וקונים זה את זה בחליפין. כמה מבואר בהמשך המשנה. אז אם כן הזהב קונה, הכוונה מחייב את הכסף. ואין הכוונה של הגמרא להגיע את המשנה, דהיינו שיש לגרוס, הזהב מחייב את הכסף במקום קונה, אלא הכוונה שכך יש לפרש לשון קונה. שרן לומר שהכוונה שקונה את הכסף לגמרי, ובקניין חליפין, שאם כן מדוע אין הכסף קונה את הזהב, הלא לעניין קניין חליפין, אין שום סברה לחלק בין משך את הטבע או את הפירה. אלא בהכרח שאין מדובר כאן בין התכוונו בנתינת הזהב לקניין חליפין, אלא לתשלום עבור הכסף, ולכן יש לחלק בין משך את הטבע למשך את הפירה. ובדווקא נקת התן הלשון קונה ולא מחייב כדי ללמדנו שהחוב הוא ליתן לו סוג המטבע המסוים שסיכמו ביניהם כמבואר בגמרא לקמן בדף מ"ה עמוד ב'. וחוב מתפרש בדרך כלל לחוב ממוני ולא לדבר מסוים אומר הריטב"א. אם כן אומרת המשנה, הקונה מחברו מטבעות זהב תמורת מטבעות כסף הדין הוא כך שהזהב קונה מחייב את הכסף ואילו הכסף אינו קונה את הזהב. שאם משך בעל מטבעות הכסף את מטבעות הזהב של חברו חל המקח ונתחייב לחברו מטבעות הכסף שפסק תמורתם. אמנם אם משך בעל מטבעות הזהב את מטבעות הכסף לא נתחייב בכך ליתן לו את מטבעות הזהב. לפי שבמקח של מטבעות זהב תמורת מטבעות כסף נקבע שהתשלום טבע הוא מטבעות הכסף ומטבעות הזהב הם דבר הנקנה, פירה. כיוון שהכסף חריף יותר, דהיינו שמשמש יותר במסחר מהזהב. ולכן אין משיכת הכסף מקנה את הזהב כיוון שמטלטלין אין נקנין בכסף. אמנם משיכת הדבר הנקנה מקיימת את המקח ומחייבת את הלוקח בתשלום שפסקו ביניהם. וכמו כן הקונה מחברו פרוטות של נחושת תמורת מטבעות כסף, הדין הוא כך. הנחושת קונה את הכסף והכסף אינו קונה את הנחושת. שאם משך בעל מטבעות הכסף את מטבעות הנחושת חל המקח ונתחייב לחברו מטבעות הכסף שפסק תמורתם. אבל אם משך בעל מטבעות הנחושת את מטבעות הכסף, לא חל הקניין ולא נתחייב לחברו את מטבעות הנחושת, כיוון שמטבע הכסף נחשב לטבע לעומת מטבע הנחושת. כלל נוסף, מעות הרעות מטבעות שנפסלו מלסחור בהם, קונות את היפות והיפות אינן קונות את הרעות, שאם משך בעל המטבעות היפות את המטבעות הרעות חל המקח ונתחייב לתן לחברו תמורתה מטבעות יפות כפי שהסכימו ביניהם. אבל אם משך בעל המטבעות הרעות את המטבעות היפות של חברו לא חל המקח, כיוון שהמעות היפות הם התשלום והרעות הם הדבר הנקנה. וכמו כן הלוקח הסימון חתיכת כסף או זהב עגולה ועשויה בצורת מטבע ועדיין לא חתמו עליה צורת מטבע, מחברו תמורת מטבע. הדין הוא כך, הסימון קונה את המטבע, היינו כל מטבע יוצא ואף שהתחייב תמורת הסימון מכסף ליתן מטבע נחושת, נחשב הסימון לפעירה כלפי הנחושת, אומר המאירי. והמטבע אינו קונה את הסימון. שאם משך בעל מטבע את הסימון חל המקח ונתחייב ליתן המטבע תמורתו, אבל אם משך בעל הסימון את המטבע לא נתחייב בכך ליתן ללוקח את הסימון, שהסימון הוא כפעירה לעומת מטבע יוצא. עד כאן שנינו במשנה, דין חילוף מטבעות שונות, כעת מבאר את המשנה דין מכירת מטלטלין תמורת תשלום מטבעות. מטלטלין קונים את המטבע שמשך הלוקח את החפץ הנקנה חל המקח ונתחייב ליתן למוכר המטבע שסיכמו תמורתו. וכוונת התנא לכל מטבע שהוא ואף הסימון, שאף שכלפי מטבע חשוב ממנו נחשב הסימון לפעירה, אבל כלפי המטלטלין נחשב כל מטבע שהוא לטבע. כך התוספות בסוף דיבור המתחיל הנחושת. אבל מטבע אינו קונה את המטלטלין, שבמשיכת המוכר את הכסף מיד הלוקח לא נקנה המקח, כיוון שמטלטלין אין נקנין בקניין כסף. מביאה המשנה דין מכירת מטלטלין תמורת מטלטלין אחרים. כל המטלטלין קונים זה את זה, כלומר שעל ידי משיכת אחד מהם את המטלטלין של חברו נגמר המקח, בין הם נתכוונו לקנות בקניין חליפין ובין בקניין דמים. וזה לשון רשי בין בתורת חליפין שהחליף אילו באילו, כיוון שמשך האחד קנה חברו את שלו, בין בתורת דמים, בכמה תיתן לי את שלך בכך וכך. וזה חוזר ואומר לו בכמה תיתן לי את שלך בכך וכך, ונתרצו ומשך האחד נתקיימו הדברים. ומבאר החידושי רבי עקיבא ואיגר שכוונת רשי באופן השני, שכשם שאפשר למשוך זהב שדינו כמטלטלין כלפי כסף ולהתחייב עבורו כסף, כמו כן אפשר לפסוק שמוכר לו מטלטלין והתשלום עבורם יהיה מטלטלין אחרים. וזה הכוונה בתורת דמים, דהיינו תשלום. חוזרת המשנה לבאר את מה שנתבאר בתחילת המשנה, שקניין כסף אינו קונה מטלטלין, ורק על ידי משיכתם של המטלטלין נגמר המקח ונתחייב לשלם תמורתם. כיצד? משך הלוקח אימנו מהמוכר פירות ועדיין לא נתן לו מעות תמורתם, שוב אינו יכול לחזור בו מהמקח, וכן המוכר אינו יכול לחזור בו, וחייב הקונה לשלם תמורתם שהסכימו ביניהם, כיוון שמשיכה קונה קניין גמור גם בלא נתינת דמים. אבל אם נתן לו מעות תמורת הפירות ועדיין לא משך אימנו את הפירות, יכול לחזור בו שאין מטלטלין נקנים בכסף, ובין המוכר ובין הלוקח יכולים לחזור בהם לשיטת הנקמה. אבל אמרו חכמים, על מי שחוזר בו אחר נתינת דמים תמורת מטלטלין, מי שפרה מאנשי דור המבול ומדור הפלגה, דור הפלגה זה אחרי דור המבול שהיו מקובצים כל האומות ועם רידם נמרוד לבנות מגדל שראשו יגיע לשמיים וילחמו בצבא השמיים, כמה מבואר במסכת פסחים בדף צדידה לתמוד ב', וכדי למונע מכך הפרידם הקדוש ברוך הוא על ידי שבלבל את שפתם ולא הבינו אחד את שפת רעהו והפיצם על פני העולם, ולכך נתקנו דור הפלגה על שם שחלקם ופלגם הקדוש ברוך הוא. ובברייתא בגמרא בדף ממחת עמוד א' הוסיפו מאנשי סדום ועמורה וממצרים בים, וביאר בתוספות הראש שהטעם שנקטו חכמים דווקא את אילו, ומפני שאילו לא עמדו בדיבורם, שדור המבול היו מלאים חמאס ולא עמדו בדיבורם שהבטיח כל אחד לחברו, וכן אנשי סדום ועמורה, ודור הפלגה נקט אגב דור המבול, והמצרים לא עמדו בדיבורם שבכל שעה אמרו שישלחו את ישראל וחזרו בהם. ומוסיף המאירי שמאסף של החוזר לאחר נתינת מעות דומה למעשיהם של אנשי דור המבול שהם גזלו באופן שלא יוכלו לתבוע אותם בדין, כמו שאמרו בתלמוד הירושלמי כאן שהיו גוזלים פחות פחות משווה פרוטה, שאין מוציאים אותו בדיינים. וכמו כן החוזר לאחר נתינת דמים מפסיד את חברו באופן שלא יוכל להוציא ממנו על פי דין. אז אם כן אומרת המשנה, אם נתן לו מעות תמורת הפירות ועדיין לא משך ממנו את הפירות, יכול לחזור בו שאין מטלטלין נקנים בכסף, אבל אמרו חכמים על מי שחוזר בו אחר נתינת דמים תמורת מטלטלין, מי שפרה מאנשי דור המבול ומדור הפלגה, הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורו. כלומר, אף שמעיקר הדין, כל שלא נתקיים הקניין במשיכה, יכולים שניהם לחזור בהם מהמקח, אין זו הנהגה ראויה, אלא יש להם לקיים את המקח לפי שדיברו ביניהם. ולמרות שהלשון הוא ממי שאינו עומד בדיבורו, זה לא נאמר, אלא באופן שכבר נתקיימו הדברים במקצת על ידי נתינת מעות, אבל החוזר בו קודם נתינת מעות, אף שכבר סיכמו ביניהם ואינו עומד בדיבורו, אינו במי שפרע. אכן, מתבאר לכמן בדף ממחת עמוד א', שיש אומרים בכך היא ההלכה שאין רוח חכמים נוחה ממנו. רבי שמעון חולק על מה שאמרת נקמה שאין קניין הכסף פועל כלל במטלטלין ושניהם יכולים לחזור בהם, ואומר רבי שמעון, כל שהכסף בידו והוא המוכר שהכל בידו, בין החפץ הנמכר ובין הכסף שקיבל עבורו, ידו על העליונה, כוחו גדול ועדיף, ורק הוא יכול לחזור בו מהמקח או לקיימו אם ירצה, אבל הלוקח אינו יכול לחזור בו מהמקח אחר שכבר נתן הכסף. ובגמרא לקמן בדף מ"ז עמוד ב' ובדף מ"ט עמוד ב', יבואר תא מחלוקתם של רבי שמעון וחכמים. זה המשנה הפותחת הפרק הרביעי במסכת בבא מציע, פרק ששמו הזהב. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא גרסאות חלוקות במה ששנינו בתחילת המשנה, זהב קונה את הכסף, הכסף אינו קונה את הזהב. מתני לישנה לו רבי לרבי שמעון ברי לרבי שמעון בנו את משנתנו כגרסה שלפנינו, הזהב קונה את הכסף. אמר לרבי שמעון, רבי, ומכך שקרא רבי שמעון לאביו רבי, מוכיח את דרכי משה שמי שאביו הוא רבו מובהק, יש לו לקוראו רבי ולא אבי מורי. והוא מפני שחייב אדם בכבוד רבו המובהק יותר מכבוד אביו, כמבואר במשנה לאל בדף ל"ג עמוד א', ונפסק כך בטור שכיוון שאביו הביאו לחיי העולם הזה ורבו מביאו לחיי העולם הבא. אבל השך כתב שצריך עיון בזה שהרי לא נהגו כן, והיינו שמפני שאביו מוכל לו על כבודו מסתמה, ואין מקפיד שיקראו כדרך כל בן לאביו. ומה שרבי שמעון קרא לאביו רבי הוא מפני שהיה חשוב ביותר. כנאמר במסכת גיטין בדף נ"ט עמוד א', מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד. אז אם כן, שנה רבי לרבי שמעון בנו את משנתנו כגרסה שלפנינו, הזהב קונה את הכסף. אמר לי, אמר רבי שמעון לאביו, רבי, הרי שנית לנו בילדותך, בצעירותך, שהכסף קונה את הזהב והזהב אינו קונה את הכסף. דהיינו, שבמחירת מטבעות זהב תמורת מטבעות כסף, הכסף נחשב לדבר הנקנה. לפירות, והזהב הוא התשלום, הוא הטבע, הוא המטבע, וכעת תחזור ותשנה לנו בזקנותיך להפך, שהזהב קונה את הכסף והכסף אינו קונה את הזהב. וכוונת רבי שמעון בשאלתו את אביו הייתה, האם מה ששינה בזקנותו הוא מפני שחזר בו, או שמה שכח מה ששנה בילדותו, ואם היה זוכר לא היה חוזר בו. אומר המהרש"ל, מזה ששתק רבי ולא ענה כלום, משמע שזכר בזקנותו איך ששנה בילדותו אלא שחזר בו. ולכן כעת מבררת הגמרא, בילדותי מה היא סבר ובזקנותי מה היא סבר. ואומרת הגמרא, בילדותי ששנה שהזהב נחשב למטבע כלפי הכסף, מה היא סבר, מה סבר רבי, ובזקנותי, בזקנותו ששנה רבי שהכסף נחשב למטבע כלפי הכסף, מה היא סבר, מה סבר רבי. משיבה הגמרא, בילדותי סבר רבי שדרגת חשיבות חומר המטבע היא הקובעת מי הוא הטבע, שכשם שבמסחר במטלטלין תמורת מעות המעות החשובות יותר הם הטבע, כך בנידון של מטבע אחת ביחס לחברתה המטבע שחשובה יותר היא הטיבה. כך מביא השיטה מקובצת בשם התוספות חיצוניות. ולכן הייתה דעתו שבמחירת מטבע זהב תמורת מטבע כסף, אז דהבה דחשיב, מטבע זהב החשוב יותר רב הטיבה נחשב למטבע, וחספה דלא חשיב, והכסף שחשוב פחות מזהב אבי פיירה, וכאן היא לפיירה לטיבה. קנה הכסף את הזהב, ובזקנותי סבר רבי, בזקנותו סבר רבי שאין הדבר תלוי בחשיבות חומר המטבע, אלא במידת החריפות. דהיינו, שמטבע משמש יותר למסחר הוא הנחשב למטבע כלפי מטבעות המשמשים פחות. כשם שבמסחר במטלטלין המעות שהם יוצאים בהוצאה נחשבים לטיב כלפי המטלטלין, והכסף משמש למטבע יותר מהזהב, עקב כך שהזהב פחות מצוי, ומכך באמת נובעת חשיבותו ויוקרו, והכסף שמצוי וזול יותר נוח לשימוש במסחר. ולכן רבי שינה דעתו בנידון של קביעת המטבע במחירת מטבעות זהב תמורת מטבעות כסף, דקספה דחריף, הכסף שמשמש יותר למסחר רב הטיבה נחשב למטבע, דאבה דלא חריף, הזהב שמשמש פחות מכסף למסחר רב הפירה נחשב לפירות כלפיו, וכאן היא לפירה קונה הזהב לטיבה את הכסף. מוכיח רבש עם המשך דברי המשנה שהגרסה הנכונה במשנתנו היא הכסף קונה את הזהב, כמו ששנה רבי בצעירותו. אמר רבשי, כי ילדות אי מסתברה, מסתבר יותר לגרוס בדברי המשנה כי גרסת רבי בצעירותו. מידה קטני מכך ששנינו בהמשך דברי המשנה, נחושת קונה את הכסף, והיינו מפני שמטבע נחושת נחשב לפירה כלפי מטבע כסף. אי אמרת בישלמה, יובן הדבר אם תאמר שבתחילה דברי המשנה שנינו הכסף קונה את הזהב, ומשום דקספה לגבי דהב הפירה הווה, כסף לגבי זהב פירות נחשב, היינו דקטני, לכך הוא צריך התנה לשנות אחר כך שהנחושת קונה את הכסף. וזה כדי ללמדנו שאף על פי שלגבי דאבה, אף על פי שלגבי הזהב הכסף פירה אבי, כיוון שהזהב חשוב ממנו, מכל מקום לגבי נחושת טיב אבי. הכסף נחשב למטבע, כיוון שחשוב יותר מהנחושת. אלא היא אמרת אם תאמר, שבתחילה דברי המשנה שנינו, הזהב קונה את הכסף, והיינו שכספה לגבי דאבה טיב אבי, הכסף לגבי הזהב נחשב למטבע, אם כן מיותר לשנות אחר כך שהכסף נחשב למטבע כלפי נחושת. שהרי אשתאים בנידון של כסף לגבי דאבה לגבי זהב, לחשיב מיני שהזהב חשוב יותר מהכסף. מכל מקום אמרת אמרת שהכסף טיב אבי, כיוון שחריף יותר מהזהב ומשמש יותר למסחר, אם כן בנידון של כסף לגבי נחושת דהיו שהוא הכסף גם חשיב, חשיב יותר מהנחושת, והיו גם חריף יותר, והוא גם משמש יותר למסחר, מבעיה, האם צריך לשנות זאת? הרי פשוט הדבר. דוחה הגמרא ואומרת, באמת אפשר שהגרסה הנכונה בתחילת דברי המשנה היא שהכסף נחשב למטבע כלפי הזהב, וכפי ששנה רבי בזקנותו, ומכל מקום יצטרך, בכל זאת הוא צריך התנה לחזור ולשנות שהכסף נחשב למטבע גם כלפי נחושת. כי אם אולי השונה זאת צל, כדאי לך מיני העולה בדעתך לומר, שאף שכלפי הזהב נחשב הכסף למטבע עקב חריפותו, עקב היותו עובר לסוחר, מכל מקום כלפי נחושת נחשב כפירה, ומטבע הנחושת הוא המטבע. כיוון דהני פריטי פרוטות הנחושת, באטרה דסגי אינו חריפת פי, במקומות שהם עוברים לסוחר, הם משמשים למסחר יותר מכספה, יותר מן הכסף. אם כן אימה אמור שהנחושת טיב אבי נחשב למטבע כלפי הכסף, שהרי בזקנותו רבי סבר שהמטבע החריף יותר הוא הטיבה, כמה שמלה נשמיענו הטענה דקייבן דאיקה דוכתא דלא סגי בי, כיוון שיש מקומות שאין המטבע נחושת עובר לסוחר, לכן פירה אבי הוא נחשב לפירות כלפי הכסף שעובר לסוחר בכל מקום. ומדברי הריטב"א מתבהר שהעניין הוא כך, למטבע הכסף יש עדיפות במסחר, ולכן בכל מסחר ששייך להשתמש בו הוא החריף ביותר. אלא שבקניית דברים קטנים שאי אפשר להשתמש בקלות במטבעות כסף בקנייתם, עקב שוויים הגבוה לעומת החפצים הנקנים, השימוש העיקרי היה במטבעות נחושת. וזה מה שאמרו באטרה דסגי אינו חריף את פי, והכוונה לחנויות והשווקים שסחרו בהם בדברים קטנים, ששם היו פרוטות הנחושת עיקר המטבע. אבל באמת הכסף נחשב לטיבה, כיוון דאיקה דוכתא דלא סגי בי, והיינו במקומות המסחריים הגדולים, שם אין מטבעות הנחושת עוברות לסוחר כלל, ולכן נחשב הכסף כחריף יותר כלפי הנחושת. ולכן בהחלפת מטבעות נחושת במטבעות כסף, נחשב הכסף כתשלום טיבה. מנסה הגמרא להוכיח שדעת רבי חייא היא כדעתו של רבי בצעירותו, שהזהב נחשב למטבע כלפי הכסף. ולהבנת העניין יש להקדים את דין הלוואת שאה בשאה, שתדון בה הגמרא לקמן בדף ע' עמוד א'. שנינו שחכמים אסרו להלוות שאה חיטים, וכן כל דבר חוץ ממטבעות, על מנת לפרוע לאחר זמן שאה אחרת של חיטים. מפני שחוששים שבין ההלוואה לפיראון התייקרו החיטים, ונמצא שמחזיר הלווה יותר ממה שלווה. וכגון אם בעת ההלוואה היה מחיר השאה 100 דינרים, ובעת הפיראון מחירה 120, נמצא שפיראו שווי 20 דינרים יותר ממה שלווה. איסור זה אינו מדאורייתא אלא מדרבנן. ואם עבר ולווה שאה ונתייקרה, אסור לפרוע שאה שלווה, אלא פורע שוויה של השאה בעת ההלוואה. אומרת הגמרא, ואף רבי חייא סבר דהב הטיב אבי, וגם רבי חייא סבר שהזהב הוא עיקר המטבע ואפילו כלפי כסף. וצריך להסביר ולומר שמלבד ממה שיש לדון בכל עסק מי הוא הטיבה ומי הוא הפירה, כדי לדעת במשיכת מי מהם ייגמר המקח, יש צורך נוסף לקבוע מי הוא הטיבה העיקרי כלפי כל דבר שבעולם. שהרי כל הדברים שבעולם ערכם עולה ויורד, כל דבר כלפי שאר דברים, וצריך לדעת מהו הדבר שערכו נשתנה ומה עמד על מקומו. לדוגמה, שאה חיטים שווה כשתי שאה שעורים, ונשתנה הדבר, ומעטה שווה שאה חיטים כשלוש שאין שעורים. צריך לדון האם החיטים התייקרו שהשעורים הוזלו. וכיוון ששניהם הם פירות, אז כל פעם יש לדון לפי המציאות, שלפעמים השינוי נגרם עקב ירידת ערך החיטים, עקב התרבותם בעולם וכדומה, ולפעמים ההפך. אבל בהכרח יש דבר שערכו אינו משתנה לעולם, והוא הקובע ערכם של כל הדברים שבעולם, והוא המטבע העיקרי. והיינו ששאה חיטים השווה 100 דינרים, דינרי כסף, שלהלכה נקבע שהוא המטבע העיקרי, או דינרי זהב, לפי מה שסבר רבי בילדותו, בצעירותו. כשישתנה הערך ותשווה השאה 120 דינרים, אין אומרים שהדינרים הוזלו, גם באופן שידוע שזהו הגורם, למשל שנתרבה הכסף בעולם, אומר החזון איש, אלא לעולם נקבע שהכסף נשאר בערכו לעולם והחיטים הם שהתייקרו. והמטבע העיקרי, היינו המטבע שנחשב לטיבה כלפי כל חפצי העולם במיני המטבעות השונים. ונמצא שדבר זה תלוי בשתי השיטות שנאמרו בגמרא בימי ילדותו של רבי ובימי זקנותו של רבי. כי אם נאמר כי ילדותי של רבי שהזהב נחשב למטבע אפילו כלפי כסף, אם כן הזהב הוא המטבע העיקרי, כיוון שאפילו כסף נחשב לפי רק כלפיו. ולכן יש להעריך את שוויים של כל חפצי העולם כלפי הזהב, אבל לפי זקנותו של רבי, הכסף נחשב למטבע העיקרי, שהרי אף הזהב נחשב לפי רק כלפיו. אם כן אומרת הגמרא ואף רב חייא סבר דאבה טיבה אבי, גם רב חייא סבר שהזהב הוא עיקר המטבע ואפילו כלפי כסף, ומניין זאת? דרב אוזיף דינרי רב לבד דינרי זהב מברתי דרבי חייא מביתו של רבי חייא. לסוף בעת הפיראון אייקור דינרי התייקרו דינרי הזהב כלפי שאר המטבעות. וכפי שיבואר להלן שבדרך כלל היה שוויו של דינר זהב 25 דינרי כסף. ולפעמים היה מתייקר שהיה שווה למשל 26 דינרי כסף ולפעמים ירד ערכו והיה שווה פחות דינרי כסף. עתה לקמי דרבי חייא בר רב לפני רבי חייא לשואלו האם מותר לו לפרוע לביתו כל סכום הדינרים של לבה ואף שנתייקרו ונמצא שפורע לה יותר ממה של לבה או שמה צריך להחזיר לה פחות מחמת איסור ריבית דרבנן. אמר לה ישיב לו רבי חייא זיל שלם לך תשלם לה דינרי זהב תבין ותקילין טובים ובמשקל הראוי כמו שלווית ממנה. ומפסק זה יש להוכיח את דעתו של רבי חייא מיהו המטבע העיקרי. היא אמרת בישלמה דהב עטיבה, ואם תאמר שהזהב הוא המטבע אפילו כלפי כסף, שפיר. מתיישב ומובן מדוע אין איסור ריבית בפיראון דינרי זהב, כמו שלבף שנתייקרו בינתיים, כיוון שהזהב הוא המטבע אפילו כלפי כסף. ולעולם אין שינוי בערך. וכשמתייקר כלפי שאר המטבעות, פירוש הדבר הוא שהם מוזלו כלפיו ולא שהזהב נתייקר. אלא היא אמרת אבל אם תאמר שמטבע זהב פירה, והביא משתנה ערכו כלפי הכסף, נחשב שהוא זה שהשתנה, הוולי, הלוואת דינרי זהב נחשבת כדין הלוואת שאה בשאה ואסור מדי רבנן. שמה תתייקר התבועה בינתיים ויבוא לידי איסור ריבית והיה צריך רב חייא לפסוק שיפרה רב לביתו רק כמה שהיו שווים הדינרים בעת ההלוואה. שרק אם ננקוט שהזהב הוא המטבע אפילו כלפי כסף מותר להלוותו ולפרוע כמו שלווה, שהרי לא שייך בו יוקר בזול. ולכן גם אם בשעת ההלוואה היה הדינר שווה 25 דינרי כסף ובעת הפיראון שווה 26 דינרי כסף, אין כאן ריבית כלל. שרי נוקטים שהזהב נשאר בערכו לעולם, ומה ששווה עכשיו דינר כסף יותר, הוא מחמד שהכסף נשתנה, והוא זל. אבל אם ננקוט שהכסף הוא המטבע כלפי זהב, אז כשנתייקר הזהב ושווה הדינר 26 דינרי כסף, נוקטים שהכסף הוא שעמד על מקומו והזהב נתייקר, ואם כן נמצא שאסור להלוות דינרי זהב, כשם שאסור להלוות פירות מחשש שמה יתייקרו ונמצא שפורעו יותר. אם יתיר זאת רב חייא, סימן שהוא סובר שהזהב הוא עיקר המטבע אפילו כלפי כסף. דוחה הגמרא ואומרת באמת ייתכן שדעת רבי חייא כי זקנותו של רבי שהכסף הוא המטבע העיקרי. ואם כן בהלוואת דינרי זהב יש איסור של הלוואת שאה בשאה. אלא שבהלוואתו של רב לא היה איסור זה כיוון שרב דינרי אבלי. היו לו דינרי זהב ברשותו בעת של הבא הדינרים מביתו של רבי חייא. וכיוון דאבו לדינרי בשעת ההלוואה, היות והיו לו דינרי זהב בשעת ההלוואה, נעשה נחשב הדבר כאומר לה יש לי דינרי זהב ברשותי, ואני לא יכול כעת לתלם כיוון שנעולים הם, ולכן אלוויני דינרים עד שיבוא בני ויפתח את המנעול או עד שימצא מפתח ואוכל לקחת דינרים שברשותי ולהשיבם לך. ובאופן זה ניסור בהלוואת שאה בשאה. בטעם ההתרו, כמו ששנינו לקמן בדף עין ה' עמוד א', שכיוון שאין האיסור אלא מדרבנן, הקלו חכמים והחשיבו שהשאה שברשות הלווה נקנית מעכשיו בעת ההלוואה למלווה. וממילא, כשהתייקרה השאה, הרי זה כאילו החיטים של המלווה התייקרו ואין כאן ריבית בפירונם. שואלים הראשונים אם היה לרב דינרים ברשותו, מדוע הוא הסתפק בדבר והיה צריך לשאול את רב חייא כיצד לנהוג, האם לא ידע רב משנה מפורשת? לקמן בדף עיני עמוד א', משיבים התוספות, בדיבור המתחיל נעשה שרב הסתפק שם ההלכה כהילל שחולק שם במשנה על דעת חכמים בסובר, שגם ביש לו אסור להלוות שאה בשאה. משיב לו רבי חייא שההלכה כחכמים המתירים. רב המביא ברייתא מבארת את שיעורי המטבעות ומוכיח מדברי התנא שבברייתא שסובר כסברת רבי בצעירותו שהזהב נחשב למטבע אף כלפי כסף, והוא המטבע העיקרי. אמר רבה, היי תנא סבר דהב עטיב אבי. הזהב נחשב למטבע גם כלפי הכסף. והוא המטבע העיקרי. דתניה שנינו בברייתא פרוטה שאמרו חכמים לחמת דינים שבתורה. הפרוטה הייתה המטבע הפחותה ביותר בזמן הגמרא והייתה עשויה מנחושת. שיעורה אחד משמונה באיסר האיטלקי. מבארת הברייתא למאי נפקא מינה, לאיזה עניין יש הבדל להלכה כמה היא פרוטה? אומרת הברייתא לקידושי אישה, שנינו במסכת קידושין במשנה הפותחת את המסכת, האישה נקנית בפרוטה ובשווה פרוטה, והשמיענו התנא בברייתא ששיעורה אחד משמונה באיסר האיטלקי. ולכן במקרה שיוזלו הפרוטות ושווי פרוטה יהיה פחות משמינית איסר, כגון עשירית איסר, שאיסר יהיה שווה 10 פרוטות, קידושי אישה יחולו רק בנתינת שמינית איסר ולא יהיה די בפרוטה. ממשיכה הברייתא ואיסר הוא אחד מ-24 בדינר של כסף, כלומר שדינר כסף שווה 24 איסרים. מבארת הברייתא למאי נפקא מינה, לאיזה עניין יש הבדל בהלכה כמה הוא איסר? עונה הברייתא למקח וממכר, שהמוכר לחברו דינר כסף יש לו ליטול תמורתו 24 איסרים, ואם נטל ממנו יותר הרי זו עונה. אם מחר לו בשישית יותר, בשטות יותר, מחזיר את העונה והמקח קיים. אם ההפרש הוא יותר משישית המחר בטל לגמרי. בפחות משישית אין דין עונה, כמבואר לקמן בדף ממתת עמוד ב'. ממשיכה הברייתא בדינר של כסף הוא אחד מ-25 בדינר של זהב, כלומר שדינר זהב שווה 25 דינרי כסף. מבארת הברייתא למאי נפקא מינה, לאיזה עניין יש הבדל בהלכה בשיעורו של דינר הכסף? עונה הברייתא לשיעורם של 5 שקלים שחייבה התורה לפדיון הבן, וכל שקל של תורה הוא 4 דינרים שלנו. דהיינו דווקא שקל האמור בתורה, אבל שקל שאמרו חכמים בכל מקום הוא חצי סלע, דהיינו 2 דינרים. ולכן צריך ליתן לכהן 20 דינרי כסף. וכוונת הברייתא ללמדנו שאם נותן אבי הבן הבכור לכהן דינר זהב, צריך הכהן להחזיר לו העודף שהוא 5 דינרי כסף. וכפי שתבאר הגמרא בהמשך, שעיקר כוונת הברייתא להשמיענו שלעולם צריך להחזיר לו הכהן חמישית משווי הדינר זהב. ולכן כששווה הדינר זהב 25 דינרי כסף, וכך הוא בדרך כלל, מחזיר לו 5 דינרים. אבל כששווה פחות או יותר, צריך להחזיר לו לפי החשבון הזה, כיוון שערכו של דינר כסף בדיני התורה נמדד לפי 1 מ-25 בדינר זהב. וחמשת צלעים של פדיון הבן הם בשיעור 4/5 של דינר זהב. מסיים רבה את הוכחתו כיצד מדויק מדברי התנא בברייתא שסובר, כסברת רבי בצעירותו, שהזהב נחשב למטבע אף כלפי כסף, והוא המטבע העיקרי. היא אמרת בישלמה, יובן הדבר אם תאמר שהזהב תיב עווי, שאז נמצא שמשער תנא את שיעור 5 השקלים של פדיון הבן במידה דקיץ, בדבר ששוויו קבוע לעולם, והוא הזהב. שלכן קובע התנא שערכם של 20 דינרי כסף נמדד לעולם בשווי, 4/5 של דינר זהב, כיוון שבאופן שנשתנה ערך הכסף כלפי הזהב, לעולם מחשיבים שערך הכסף הוא שנשתנה והזהב עמד על מקומו. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר שהזהב פעירה ואיבה כסף הוא המטבע כלפיו, אם כן נמצא שמשער תנא במידה דאוקיר וזיל, התנא קובע את שיהיו 5 השקלים בדבר שערכו עולה ויורד. והיינו, שאין נכון לומר שלעולם כשנותן האב דינר זהב, מחזיר לו הכהן 5 דינר זהב. שהרי ערך הזהב עולה ויורד, ונמצא שכשנותן האב לכהן דינר זהב, זימנין דמאדר לי כהנה, לפעמים צריך הכהן להחזיר לו יותר מ-5 דינר זהב, ראינו באופן שנתייקר הזהב ודינר זהב שווה יותר מ-25 דינרי כסף, וזימנין דמוסיף לי אי ולכהנה, ולפעמים צריך האב להוסיף לכהן על דינר הזהב שנתן לו, ראינו באופן שהוא זל הזהב, ודינר זהב שווה פחות מ-20 דינרי כסף. ולעולם צריך לקבוע שיעור 5 השקלים לפי ערכם של 20 דינרי כסף. אלא שמה מינה שהזהב טיב האבי, הוא המטבע אפילו כלפי כסף, ולכן לעולם מחזיר הכהן לאב שנתן לו דינר זהב, 5 דינר זהב. מסיימת הגמרא, אכן שמה מינה, אכן מדויק ומוכח מדברי התנא בברייתא, שהוא סובר כפי שסבר רבי בצעירותו. כהמשך לנידון, מי נחשב יותר למטבע הזהב או הכסף, מביאה הגמרא נידון לגבי פדיון מעשר שני התלוי בזה. תנא תם שנינו משנה במסכת מעשר שני פרק ב' משנה ז' לעניין מעות פדיון מעשר שני שצריך לעלותם לירושלים ולקנות בהם דברי מאכל. חייב אדם להפריש מפירותיו מעשר שני חוץ מהשנה השלישית והשישית לשנות השמיטה, שאז אין מפרישים מעשר שני למעשר עני, והמעשר שני נאכל לכל אדם טהור ואינו נאכל אלא בירושלים. אבל אפשר לפדותו ולחלל את קדושתו, להעביר את קדושתו מהפירות על מטבע, להעלות את המטבע לירושלים ולקנות בו דברי מאכל. בית שמאי אומרים לא יעשה אדם סלעים דינרי זהב, מי שיש בידו סלעי כסף הקדושים בקדושת מעשר שני, אסור לו לחלל קדושתם על דינרי זהב בכדי להקל על מסעו, בבית הלל מתירים. נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש, באיזה אופן מחלוקת בית שמאי ובית הללי. אחד אמר מחלוקת התנאים היא דווקא בבא לחלל סלעים על דינרים, דבית שמאי סברי כספתיבה ודהב הפירה, בית שמאי סברו שהכסף הוא המטבע ודינר הזהב דינו כפירות, וטיבה הפירה לא מחללינן, ואין מחללים כסף הקדוש בקדושת מעשר שני על פירות, שהרי כתוב בתורה וצרת הכסף, ואין לחלל אלא על כסף ולא על פירות, ולכן אין לחלל סלעי כסף על דינרי זהב, ובית הלל סברי להפך, שכסף הפירה ודהב הטיבה. הכסף נחשב לפירות כלפי הזהב, והזהב הוא המטבע, ופירה הטיבה מחללינן. ולכן מותר לחלל סלעי כסף על דינרי זהב, אבל את הפירות עצמם של מעשר שני, על דינרים של זהב לדברי הכל מחללינן, אפילו לבית שמאי הסוברים שנחשב הזהב לפירה כלפי כסף. מה הייתה מה? מה הסיבה? מידי דאבה הכסף לבית הלל. מהגדר של הכסף לעניין חילול לשיטת בית הלל, יש ללמוד את הגדר של הזהב לשיטת בית שמאי. שהרי כסף לבית הלל, אף על גב דחספה לגבי דאבה, פירה אבי, מכל מקום לגבי פירה טיבה אבי. אף שכלפי הזהב נחשב הכסף לפירה, שערים עתירים לחלל סלעי כסף על דינרי זהב, מכל מקום כלפי פירות ממש נחשבו למטבע, ואפשר לחלל עליו קדושת פירות מעשר שני. זהב נמי, כמו כן זהב לבית שמאי, אף על גב דדאב לגבי כספה פירה, ואף שנחשב הזהב לפירה כלפי כסף, מכל מקום לגבי פירה, כלפי פירות ממש טיבה אבי, נחשב הזהב למטבע, ואפשר לחלל עליו קדושת פירות מעשר שני. אחד אמר, לא רק ברוצה לחלל סלעי כסף על דינרי זהב נחלקו, אלא אף בחילול פירות על דינרי מחלוקת, שלדעת בית שמאי נחשב הזהב לפירה גמור, ואף כלפי פירות ממש, ולכן אין לחלל פירות מעשר שני על מטבע זהב, רק על מטבע של כסף. ונתבהר לשתי הדעות של האמוראים שחולקים בית שמאי ובית הלל בגדר, מיהו המטבע העיקרי, שבית שמאי סוברים כזקנותו של רבי שהכסף הוא המטבע העיקרי, בין לעניין מקח וממכר ובין לעניין חילול, מעשר שני, בבית הלל סוברים כי ילדותו של רבי שהזהב הוא המטבע העיקרי. מקשה הגמרא ולמאן דאמר אף בפירות על דינרים מחלוקת, שלדעת בית שמאי נחשב הזהב לפיר הגמור ואף כלפי פירות ממש, ולכן אין לחלל פירות מעשר שני על מטבע זהב, רק על מטבע של כסף. אם כן, אדם מפליגיית שחולקים בית שמאי ובית הלל בסלעים על דינרים, לפלוג יש להם לחלוק בפירות על דינרים. כלומר, אם אמת הוא שנחלקו בית שמאי גם בזה, היה צריך התנא שסידר את המשנה להעמיד את המחלוקת בזה. ומכך נשמע, שאם כלפי פירות נחשב הזהב לפירה לדעת בית שמאי, כל שכן שכלפי הכסף, כך הוא נחשב. מתרצת הגמרא, אי איפלוג בפירות על דינרים? אם הם היו חולקים בפירות על דינרים, אבי אמינא, היינו אומרים אני, מי לבמה דברים אמורים שחולקים בית הלל, ואומרים שמותר לחלל, היינו דווקא בפירות על דינרים, והיינו מפני שכלפי פירות ממש נחשב הזהב למטבע, אבל בסלעים על דינרים, מודו להם בית הלל לבית שמאי דדאבה לגבי כספה פירה ולא מחללינן. כלומר, אם היו חולקים בחילול פירות על דינרים, היה מקום לטעות ולומר שלכל הדעות הכסף הוא המטבע כלפי הזהב, ולכן אין לחלל קדושתו על מטבע של זהב. וכל המחלוקת היא רק בגדרו של הזהב כלפי פירות ממש, של בית הלל דינו כמטבע, ולבית שמאי דינו כפרי. ולכן אף שחולקים גם בפירות על דינרים, העדיף התנא להעמיד את המחלוקת בדין חילול סלעים על דינרים, וכמה השמלן והשמיענו בכך, שגם בזה דעת בית הלל שמותר לחלל, והיינו מפני שסוברים בית הלל, שהזהב הוא המטבע אף כלפי כסף, אבל באמת בית שמאי חולקים גם לגבי חילול פירות ממש על זהב, ואסרו גם בזה, כיוון שהזהב נחשב לפירה גם כלפי פירות ממש. ולמרות שעכשיו יש מקום לטעות שכל מה שאמרו בית שמאי שאין לחלל על דינרי זהב הוא רק כשבא לחלל עליהם סלעי כסף, אבל פירות אפשר לחלל עליהם, מכל מקום עדיף כך כדי להשמיענו שבית הלל מקהילים גם בסלעים על דינרים. וכפי הכלל, כוח דהתירה עדיף, כך מסביר הריטב"א. מנסה הגמרא להוכיח שרבי יוחנן הוא זה שסובר שמחלוקת בית שמאי ובית הלל היא גם כלפי חילול פירות ממש על דינרי זהב. כי במחלוקת בין בית שמאי לבית הלל נאמר אחד אמר כך ואחד אמר כך. מנסה הגמרא עכשיו להביא ראיה שרבי יוחנן הוא זה שסובר שמחלוקת בית שמאי ובית הלל היא גם כלפי חילול פירות ממש על דינרי זהב. תסתיים, יש להוכיח די רבי יוחנן הוא דאמר אין מחללים לבית שמאי אפילו פירות על דינרי זהב, משום שהזהב נחשב לפירה אפילו כלפי פירות ממש. ומאיכן יש להוכיח זאת? דאמר רבי יוחנן, אסור ללוות דינר בדינר, אסור ללוות מחברו דינר על מנת לפרוע דינר כמותו מחמת איסור הלוואת שאה בשאה. כפי שהסברנו והובה לעיל בדף ממד עמוד ב', שאסרו חכמים ללוות פירות על מנת להשיב פירות אחרים מאותו מין, מחשש שמה התייקרו בינתיים ונמצא שום אישי ולא יותר. ואמר רבי יוחנן שגם בדינרים שייך האיסור הזה. ויש לברר דינר דמי, לאיזה מין דינר נתכוון רבי יוחנן? אילה, אם תאמר שכוונתו להלוואת דינר של כסף בדינר של כסף, הרי ודאי אינו כן, שהרי דינר של כסף לגבי נפשי, לגבי עצמו, מאיקה למאן דאמר להפטיב אבי. האם יש מי שסובר שאינו נחשב לטיבה? ואף שלדעת בית הלל מטבע זהב נחשב למטבע העיקרי ואין לך ללא על מטבעות כסף, מכל מקום כל זה הוא רק כשדנים במהותו של מטבע כסף כלפי מטבע הזהב, ובזה סוברים בית הלל שהזהב נחשב למטבע יותר ממנו. אבל כשהנידון הוא במהות מטבע כסף כלפי עצמו ולא כלפי מטבעות אחרים, ודאי שדינו כמטבע, ולכן אין לאסור הלוואתו כמו שאסרו הלוואת פירות, כיוון שבהלוואה הנידון הוא כלפי עצמו, ובזה ודאי שדינו כמטבע. אלא פשיטה, אלא ודאי שכוונת רבי יוחנן להלוואת דינר של זהב בדינר של זהב, ולמן, ולשיטת מי אמר זאת רבי יוחנן, אילה בית הלל, אמרי טיבה אבי, הרי אמרו בית הלל שדינר הזהב הוא המטבע אפילו כלפי כסף, ולכן הם סוברים שאפשר לחלל סלי כסף על דינרי זהב, אם כן ודאי שאין איסור בהלוואתו, אלא לאו, אלא ודאי אמר זאת לשיטת בית שמאי הסוברים שמטבע הכסף הוא המטבע העיקרי, ושמע מינה ויש להוכיח מכך, שרבי יוחנן הוא דאמר שלדעת בית שמאי אין מחללינן, אפילו פירות ממש על דינרי זהב, כיוון שאינו נחשב למטבע אפילו כלפיהם. ולכן אסר רבי יוחנן ללוות דינר זהב תמורת דינר זהב, כמו שאסרו הלוואת פירות. נוחה הגמרא ואומרת, לא, אין הכרח לומר כן. לעולם אם הלך, באמת אני אגיד לך, רבי יוחנן הוא דאמר שגם לדעת בית שמאי מחללינן פירות ממש על דינרי זהב, כיוון שכלפיהם נחשב הזהב למטבע. ורק כלפי הכסף נחשב הזהב כפירה. ואף על פי כן אסר רבי יוחנן לשיטתם ללוות דינר זהב תמורת דינר זהב. למה? שייני הלוואה, שונה היא הלוואה, כיוון דלעניין מקח וממכר, שביו רבנן, העמידו חכמים את דינר הזהב כפירה, כפירות כלפי הכסף. כפי ששנינו במשנתנו שהזהב קונה את הכסף, ונמצא שבאופן שנשתנה ערכו כלפי הכסף, אמרינן איו ניו דאוקיר וזיל. אומרים שהזהב הוא שנשתנה ערכו והכסף עמד על מקומו, ולכן לגבי הלוואה נמי, לגבי הלוואה גם כן פירה, ודינר הזהב נחשב לפירה, ואסור מדי רבנן ללוותו על מנת לפרוע דינר כמותו, כשם שאסור ללוות פירות באופן הזה. כלומר, די בכך שנחשב הזהב כפירה כלפי הכסף, כדי לאסור הלוואתו, למרות שכלפי פירות ממש נחשב דינר הזהב כמטבע. ומביאה הגמרא הוכחה להפך, שרבי יוחנן הוא הסובר שלדעת הכל מחללים פירות ממש על הזהב. אך אינם מסתברא, כך גם מסתבר ומוכח כפי שאמרו בדחיית הראייה הקודמת, שעד הרבה רבי יוחנן הוא הסובר שגם לבית שמאי מחללים פירות על דינרי זהב. דחיית הרבין, כשבא רבין מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי יוחנן, אף על פי שאמרו חכמים שאסור ללוות דינר בדינר, אסור ללוות דינר על מנת לפרוע דינר כמותו, אבל מחללים פירות מעשר שני עליו, שרק לעניין איסור ריבית נחשב כפרי, אבל לעניין חילול פירות עליו נחשב למטבע. ובהכרח כוונת רבי יוחנן לדינר זהב הוא כדעת בית שמאי הסוברים שנחשב כפרי כלפי המטבע כסף. ולכן גם אסור ללוותו. ובזה חידש רבי יוחנן שאף על פי שכלפי כסף נחשב הזהב לפירה, ולכן אין לחלל עליו סלע כסף של מעשר שני, בכל זאת אפשר לחלל עליו פירות מעשר שני כיוון שכלפיהם נחשב למטבע. שאין לומר שכוונתו לדינר כסף הוא כדעת בית הלל הסוברים שנחשב לפירה כלפי הזהב ולכן אסור ללוותו מחמת איסור שאה בשאה. ובזה בא לחדש שבכל זאת אפשר לחלל עליו פירות מעשר שני. אין לומר כך שאם כן לא חידש רבי יוחנן כלום, שהרי דין זה שאפשר לחלל פירות על כסף מפורש הוא במשנה הנזכרת. לעיל, שלא חולקים בית שמאי ובית הלל, אלא אם אפשר לחלל סלעים של כסף על דינרים של זהב. ומתבהר שמתחילה חילל הפירות על סלי כסף. סיכה הגמרא אכן שמע מינה יש להוכיח מכך שרבי יוחנן הוא הסובר שגם לבית שמאי מחללים פירות על הזהב ולא חולקים בית שמאי על בית הלל אלא בחילול סלע כסף עליו. מביאה הגמרא משנה אחרת כדי להוכיח ממנה באיזה אופן החלקו בית שמאי ובית הלל במשנה שהובא לעיל. תשמע, שנינו במסכת מעשר שני פרק ב' משנה ח', הפורט סלע ממעות מעשר שני, מי שחילל קדושת פירות מעשר שני על פרוטות נחושת ונתאספו בידו כדי שווי סלע כסף ורוצה לחלל קדושת הפרוטות עליו כדי להקל ממסעו בעלותו לירושלים, נחלקו התנאים כיצד יעשה, בית שמאי אומרים בכל הסלע מעות, יכול לפרוט את כל הפרוטות על סלע שלם. כך מפרשים התוספות בדיבור המתחיל בכל הסלע, לדעת רשי, שלפי בית שמאי יכול לעשות כרצונו, ויכול גם לפרוט רק חצי הפרוטות על שקל, כמו שיאמרו בית הלל, אלא כוונתם שיכול לחלל גם הכל, ולא חששו לחששם של בית הלל כמבואר לכמל. אם כן, נאמר במשנה במסכת מעשר שני, הפורט סלע ממעות מעשר שני, משחילל קדושת פירות מעשר שני על פרוטות נחושת, ונתאספו בידו כדי שווי סלע כסף, ורוצה לחלל קדושת הפרוטות עליו כדי להקל ממסעו בעלותו לירושלים. בית שמאי אומרים בכל הסלע מעות יכול לפרוט את כל הפרוטות על סלע שלם, ובית הלל אומרים לא יפרוט כל הפרוטות על סלע שלם, אלא בשקל כסף ובשקל מעות. חצי מן הפרוטות יפרוט על שקל, וחצי יניח בידו כדי שיהיו בידו פרוטות בבואו לירושלים. השקל שהיה בזמן חזל היה שני דינרים, דהיינו חצי סלע, בשונה משקל של תורה שהוא סלע שלם, כמובן לאל בדף ממדלת עמוד ב'. וכשיבוא לירושלים יהיה צריך לפרוטות לקנות בהם צורכי סעודה, שקשה לקנותם במטבעות כסף העיקרים. אם כל העולים לירושלים יעלו רק עם מטבעות כסף בידם וילכו כולם אצל השולחני לפורטם לפרוטות, יתייקרו הפרוטות ונמצא שמעשר שני נפסד. לפיכך צריך כל אחד להשאיר בידו מקצת פרוטות כדי שיהיה לו מיד בבואו לירושלים במה לקנות צורכי סעודה, ולאחר שיכלו הפרוטות שבידו יפרוט מטבע הכסף מעט מעט. ולפי זה נמצא שכל הדין נאמר רק כלפי סלע אחד, אבל אם יש בידו פרוטות כדי כמה סלעים, ודאי יכול לחללם על סלעים שלמים, חוץ מכדי סלע אחד שצריך להניח ממנו פרוטות כדי חציו, וחציו יחלל על שקל, דהיינו, שעיקר הטעם הוא שיהיה בידו פרוטות בשווי חצי סלע בהגיעו לירושלים. נמצא לפי פירוש רשי שבית הלל מחמירים ובית שמאי מקילים. בתוספות בדיבור המתחיל בכל הסלע מפרשים להפך, שלדברי בית שמאי אם יש בידו פרוטות בערך סלע שלם, בדווקא יש לו לחלל כל הפרוטות בבת אחת, מחמת שני טעמים. א', אם לא יחליף בבת אחת על סלע, אלא יחליף כל פעם על שקל, על ידי שמחליף בכמה פעמים מפסיד למעשר שני, שהרי בכל החלפה נוטה לשולחנית דמי תורחו. וב', אם יניח בידו פרוטות, יש לחשוש שמה יתפשו הפרוטות בדרך קודם שיגיע לירושלים, ולכן יש לחללם על מטבע הכסף, שמתאפש פחות מנחושת. בבית הלל חולקים ולא חוששים לחששות הללו, וסוברים שגם אם יש בידו פרוטות כדי סלע שלם, יכול להניח בידו חצי מן הפרוטות וחצי מהם לחלל על שקל. אבל ודאי אם רוצה לפרוט כולם על הסלע, רשות בידו. כך פירושו של התוספות. בכל אופן, התבהר מדברי המשנה שבין לדעת בית שמאי ובין לדעת בית הלל אפשר לחלל קדושת פירות מעשר שני על פרוטות נחושת, שהרי חולקים הם בדין חילול הפרוטות הקדושות כבר על סלע. באשתא לבית שמאי לגבי פריטי מחללינן, אם אפשר לחלל פירות על פרוטות הנחושת לדעת בית שמאי לגבי דהבה מבעיה, כל שכן שאפשר לחללם על דינר זהב החשוב יותר מן הפרוטות. יש להוכיח כדעת רבי יוחנן, כפי שהוכיחה הגמרא לאלשוע סובר כך, שפירשת מחלוקת בית שמאי ובית הלל דווקא בחילול סלע כסף על דינר זהב, אבל בחילול פירות על הזהב אין מחלוקת, וגם לבית שמאי אפשר לחלל. דוחה הגמרא ואומרת, באמת אפשר לומר שלדעת בית שמאי אין לחלל מעשר שני כלל על מטבע הזהב אפילו פירות, אבל על הפרוטות אפשר לחלל. דשייני פריטי, שונות הפרוטות מהזהב, שבאטרא דסגיאן חריפה. במקומות שהמסחר נעשה על ידיהם, הרי הם חריפים ומשמשים למסחר יותר משאר המטבעות, ולכן יש להחשיבם בכל מקום למטבע כלפי פירות לגבי דין חילול. מה שאין כן, מטבע הזהב אינו חריף בשום מקום, ולכן גם כלפי פירות ייתכן שאינו נחשב למטבע לחלל עליו קדושתם. מביאה הגמרא נוסח אחר למחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש בביאור מחלוקת בית שמאי ובית הלל. לישנה אחרינה אמרילה בנוסח אחר שנינו, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש בביאור מחלוקת בית שמאי ובית הלל. אחד אמר המחלוקת היא דווקא בחילול סלעין של כסף הקדושים בקדושת מעשר שני על דינרים של זהב. בבית שמאי סברי שיש לדרוש הכתוב בפדיון פירות מעשר שני, ספר דברים פרק י' פסוק רפאי, ונתת בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום, שדווקא את הכסף הראשון שעליו חיללת הפירות ונתת בכסף, יש לך לצור בידך ולעלותו לירושלים, ולא שתחלל כסף זה על כסף שני ואותו תעלה. בבית הלל סברי, הכסף כסף, מכך שנכתב בפרשה פעמיים המילה כסף, יש לדרוש שריבה הכתוב ואין חיוב לעלות לירושלים דווקא את הכסף הראשון שנתחללו הפירות עליו. אלא אפילו כסף שני, דהיינו כסף שחוללה עליו קדושת הכסף הראשון, יכול לעלות לירושלים. אבל פירות של מעשר שני על דינרים של זהב, דברי הכל מחללינן. דאקתי שהרי עדיין כסף ראשון הוא. נמצא לפי השיטה הזו שלדעת הכל אין חיסרון בחילול מטבע כסף על מטבע הזהב, מחמת איסור חילול מטבע על פרי. בכל המחלוקת, אם מותר לחלל הכסף הראשון על הכסף השני. והסבר הדבר, הרשב"א כותב ששיטה זו סוברת שבית שמאי ובית הלל סוברים שניהם כילדות תידי רבי, שהזהב נחשב למטבע יותר מהכסף, ולכן אפשר לחלל את הכסף עליו. ברוב הראשונים נקטו שגם שיטה זו נוקטת כזקנות תידי רבי, שהכסף הוא המטבע כלפי זהב, אכן לגבי דין חילול מעשרות, די בכך שנחשב למטבע כלפי פירות, בכדי שיוכלו לחלל עליו. ולכן אפשר לחלל גם על מטבע זהב. ובטעם הדבר כתב הרמב"ן שלומדים זאת מהריבוי הכסף, שכל שנחשב למטבע אף כלפי פירות, אפשר לחלל עליו. בריטב"א והמאירי כתבו שחכמים הם שהקלו לחלל על הזהב כדי להקל ממסעו. ממשיכה הגמרא ומסבירה, וחד אמר, טעמם של בית שמאי הוא לא מחמת שאין לחלל את הכסף הראשון על כסף אחר, אלא מפני שהזהב נחשב כפרי, ולכן אין לחלל עליו קדושת מעשר שני, ולפי זה אף בחילול פירות מעשר שני עצמם על דינרים של זהב נמי מחלוקת. גם בזה מחלוקת בית שמאי ובית הלל, שלדעת בית שמאי נחשב הזהב כפרי אף כלפי פירות ממש, ולכן אין לחלל עליו קדושת מעשר שני רק על מטבע של כסף. מקשה הגמרא, ולמאן דאמר, למי שסובר שרק בחילול סלעים על דינרים מחלוקת וטעמם של בית שמאי הוא מפני שאין לחלל את הכסף הראשון על כסף אחר, אם כן, עד אם יפליגיית שחולקים בית שמאי ובית הלל בבא לחלל סלעים של כסף על דינרים של זהב, לפלגי שיחלקו בבא לחלל סלעים של כסף על סלעים אחרים של כסף, שלשיטתו אסרו בית שמאי גם את החילול הזה. תרץ לגמרא, יפלגי בסלעים על סלעים, אם הם היו חולקים בבא לחלל סלעים של כסף על סלעים אחרים של כסף, אבי אמין היה מקום לטעות ולומר, אני מילי, מתי נחלקו בית הלל על בית שמאי ותראו את החילול? היינו דווקא בסלעים על סלעים, ומשום שחולקים על דרשת בית שמאי וסוברים, שיש לדרוש להפך ולרבות גם כסף שני, אבל בסלעים על דינרים, מודו להו, בית הלל, בית שמאי, דדאב על גבי כספה פירה, שנחשב הזהב כפרי כלפי הכסף, דלא מחללינן, שלא מחללים כמה שמלה, נשמיענו התנה, שאף בזה תראו בית הלל את החילול. כיוון שהזהב נחשב למטבע גם כלפי הכסף. ובזה שנקטו את המחלוקת בסלעים על דינרים, שמענו שני דברים מדברי בית הלל. א', שלא דרשו הכסף כסף ראשון אלא להפך, וב', שהזהב נחשב למטבע כלפי כסף. כך מסביר הריטב"א. מנסה הגמרא להוכיח שאין טעמם של בית שמאי מחמת שדרשו כסף ראשון ולא כסף שני. תשמע בו ושמע ראיה, שנינו במסכת מעשר שני פרק ב' משנה ת'. הפורט סלע של מעשר שני בירושלים, בבא לפרוט לפרוטות סלע שפדה בו פירות מעשר שני ולול ירושלים, כדי לקנות בהם צורכי סעודה לאוכלם בקדושת מעשר שני, מחלוקת התנאים כיצד יעשה, בית שמאי אומרים בכל הסלע מעות, אם רוצה יכול לפרוט בבת אחת, כל הסלע לפרוטות, ובית הלל חולקים ואומרים שלא יעשה כן, אלא בשקל כסף ובשקל מעות, חצי סלע יחלל על שקל כסף, וחציו השני יפרוט לפרוטות. למה השם לא ישאה בירושלים את יוציא את כל הפרוטות שבידו ויפקידם בירושלים אצל מכירו עד הרגל הבא ששוב יעלה לירושלים? ובינתיים יתאפשו הפרוטות, ואם יחזור ויחליפה בסלעים כדי שלא יתאפשו עד הרגל הבא, נמצא שולחני מסתכר פעמיים, גם כעת שמחליף הסלעים לפרוטות, וגם כשיחליף הפרוטות חזרה לסלעים, ומעשר שני נפסד. נתבהר מדברי המשנה, שבין לדעת בית שמאי ובין לדעת בית הלל, אפשר לחלל סלעים של מעשר שני על הפרוטות, ולא נחלקו, אלא אם יחלל כל הסלע או חציו. אז אשתא כספא לגבי פריט מחללינן, אם כסף על פרוטות שפחות חשובות ממנו מחללים, ולא אמרינן. ולא אומרים כסף ראשון ולא כסף שני, אז לגבי דאב, הדיחשיב מיני, לגבי חילול כסף על זהב היותר חשוב מהכסף, מי אמרינן כסף ראשון ולא כסף שני? וקשה על מי שפירש את טעם בית שמאי שאוסרים לחלל הסלעים על דינרים, ומשום שדרשו כסף ראשון ולא כסף שני. דוחה רבה את ההוכחה, אמר רבה, מחילול הנעשה בירושלים, כמות ות, משם אתה מקשה? אני אענה לך שייני, שונה חילול הנעשה בירושלים, כיוון דכתיב בי, היות ונאמר בו, בספר דברים פרק י' פסוק חווה, ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך בבקר ובצון, וכשם שאפשר לחלל קדושת הכסף על פירות, כך אפשר לחלל קדושתם על כסף שני. בדרשת הכסף, כסף ראשון ולא כסף שני, נאמרה רק במחלל מחוץ לירושלים. מביאה הגמרא משנה נוספת, להוכיח שאין טעמם של בית שמאי משום כסף ראשון ולא כסף שני. תשמע שנינו במסכת מעשר שני, משנה שהביאה הגמרא כבר לעיל, פרק ב' משנה ח' הפורט סלע ממעות מעשר שני, מי שחילל קדושת פירות מעשר שני על פרוטות נחושת, וכעת רוצה לחלל קדושת הפרוטות על סלע כסף, מחלוקת התנאים כיצד יעשה, בית שמאי אומרים, בכל הסלע מעות, יכול לפרוט את כל הפרוטות על סלע שלם, ובית הלל אומרים, לא יפרוט כל הפרוטות על סלע שלם, אלא בשקל כסף ובשקל מעות, חצי מן הפרוטות יפרוט על שקל, וחציים יניח בידו, כדי שיהיו בידו פרוטות בבואו לירושלים. ומדברי המשנה מבואר, שלא דרשו בית שמאי את הדרשה, הכסף כסף ראשון ולא כסף שני, והתירו לחלל גם מחוץ לירושלים, מטבע אחת על חברתה, שהרי מדובר בה במחליף פרוטות על סלעים, והיינו מחוץ לירושלים, שעושה כן להקל ממסוי הדרך. אבל כשכבר הגיע לירושלים, אין יותר להחליפם סתם. מכוח הוכחה זו חוזרת בה הגמרא מהמובא בלשון השנייה, במחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש, ומביאה נוסח אחר בלשון הזה. אלא דכול אלמה לכל השיטות דורשים מהאיתור של הכסף כסף שריבה הכתוב שאין צריך לעלות לירושלים דווקא את הכסף הראשון ויכול לעלות אפילו כסף שני, אלא היא התמרה הכי התמר. אם נאמרה לשון השנייה במחלוקת רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש בהסבר דעתם של בית שמאי ובית הלל, כך נאמר. אחד אמר מחלוקת דווקא בחילול סלעים של כסף שפדו בהם פעירות מעשר שני על דינרים של זהב. לבית שמאי סברי, בית שמאי סוברים שאין להתיר חילול כזה, כיוון לגזרינן שמא ישעה עליותיו. יש לחשוש שישעה דמי המעשר בידו ולא יעלם לירושלים מיד, מחמד דזימנין דלא מלו זוזה בדינרי ולא מסיק. פעמים לא יהיו בידו סלעים בשווי דינר זהב ולא יעלה הסלעים לירושלים, אלא ימתין לשנה הבאה שיתאספו בידו דמי מעשר נוספים. עד שיגיעו לשווי דינר זהב יוכל לחללם עליו ולעלותו לירושלים, כיוון שהוא קל יותר לנוסעו לירושלים אשר לישא הרבה מטבעות כסף. ולכן אסרו בית שמאי חילול סלי כסף של מעשר שני על דינרי זהב. ובית הלל סברי לא גזרינם שמא ישעה עליותיו, דחי לא מלו נמי בדינר עשו כמסיק להו, שגם אם לא יהיו בידו סלעים בשווי דינר זהב, לא יימנע מלעלות הסלעים עצמם לירושלים, שאין מסעם כבד כל כך. אבל בחילול פירות המעשר שני עצמם על דינרים של זהב, אין מחלוקת, ולדברי הכל מחללינן. ואין חשש שמא ימתין מלחלל הפירות ולעלות הדמים לירושלים עד שיהיו בידו פירות כשווי דינר זהב. ואז ימצא שהוא משעה את מעשרותיו. למה לא חוששים לזה? כיוון דמרקי ולא משלו. כיוון שפירות דרכם להירכב, אם לא יהיו בידו פירות בשווי דינר זהב, יחללם על סלע כסף. וחד אמר, אפילו בחילול פירות המעשר שני עצמם על דינרים של זהב נמי מחלוקת. ישנה מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, שבית שמאי אוסרים החילול על דינרי זהב גם באופן הזה, וסברו שגם בפירות יש לחוש שימתין מלחללם עד שיתקפצו בידו פירות כשווי דינר זהב. בבית הלל סוברים שאין לחוש לכך, לא בחילול פירות ולא בחילול סלי כסף, ולכן התירו לחללם על דינרי זהב. לסיכום הדברים, נמצא שנאמרו שלושה דרכים במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש בביאור דעתם וטעמם של בית שמאי שאסרו לחלל סלי כסף על דינר זהב. ללשון הראשון טעם האיסור הוא מפני שאין לחלל מטבע על פירות, והזהב נחשב לפרי. לשיטה אחת, שזו שיטת רבי יוחנן כפי שהוכיחה הגמרא, רק כלפי הכסף נחשב כך, אבל פירות ממש אפשר לחלל עליו. לשיטה השנייה, אף כלפי פירות ממש נחשב לפרי ואין לחלל עליו. ללשון השני, כפי שאמרו בתחילה, לשיטה אחת לא אסרו אלא בחילול כסף על הזהב, ומשום שאין לחלל כסף ראשון על כסף שני. ולשיטה השנייה נחלקו גם בחילול פירות ממש על הזהב, מחמת שנחשב לפרי. למסקנת הלשון השני, מן התורה לשתי השיטות מותר לחלל על הזהב, ולא אסרו אלא מחמת חשש שמא ישעה עליותיו. ישעה דמי המעשר בידו ולא יעלה מירושלים מיד. לשיטה אחת לא חששו אלא להשעיית הכסף, ולשיטה השנייה חששו גם לשעיית הפירות. מוכיחה הגמרא מלשון המשנה כלשון האחרון שהביאה. מקשה הגמרא בישלמה להחלישנה דאמרת, דמי דאורייתא ומישרא שרעי ורבננו דגזרו ביה. מובן הדבר לפי הלשון האחרון שמן התורה מותר החילול על הזהב ולא אסרו בית שמאי אלא מדרבנן, ולפי זה אם עבר וחילל החילול חל, היינו דקטני, זהו שנכתב בלשון המשנה לשון יעשה ולא יעשה. שנינו במשנה בית שמאי אומרים לא יעשה אדם סלעין דין הרי זהב, ובית הלל מתירים שלשון זה משמעו שלא אסרו בית שמאי אלא לכתחילה, אבל לא אמרו שאין שייך לחלל באופן הזה אלא להחלישנה דאמרי דמדאורייתא פליגי. אבל לפי הלשון שנחלקו, אם מן התורה אפשר לחלל על הזהב, בין ללשון הראשון שאסרו בית שמאי את החילול מהטעם שנחשב הזהב כפרי ואין מחללים על פירות שדין זה מדאורייתא הוא, וגם בדיעבד אין חל החילול, ובין ללשון השני שאסרו מטעם כסף ראשון ולא כסף שני שגם דין זה מדאורייתא הוא, אם כן מחללינן ולא מחללינן מבעלי, היו צריכים לנקוט בלשון הזו. בית שמאי אומרים אין סלעים של מעשר שני מתחללים על דינרי זהב, שאז המשמעות היא שאין שייך כלל לחלל באופן זה מן התורה, ובית הלל אומרים שמחללים. מסיימת הגמרא, אכן קשיא. כעת מבררת הגמרא עם מה שאמרה המשנה בפתח הפרק הרביעי, פרק הזהב, שמטבע אינו קונה מטלטלין, הכוונה שאינו קונה גם לא בחליפין. אחד מן הקניינים שניתן לקנות בהם קרקעות ומטלטלין הוא קניין סודר, והיינו שהקונה נותן סודרו למוכר. סודר זה בגד שהיו נוהגים לעטוף בו ראשם, והוא הדין כלי אחר מועיל בתורת קניין סודר לכל הדעות, כמבואר לכמה דף ממזיין עמוד א'. אז הקונה נותן את סודרו למוכר, ובמשיכת המוכר את הסודר נקנה קרקעו מטלטליו לקונה. כנאמר במגילת רות פרק ד' משנה ז', וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו. וזהו הנקרא קניין חליפין. כעת מביאה הגמרא מחלוקת המוראים ממטבע אף הוא כסודר וקונה בקניין חליפין. ולמרות ששנינו לעיל בדף ממד' עמוד א', נתן לו מעות ולא משך ממנו פירות, יכול לחזור בו שאין מעות קונות מטלטלין. זה דווקא כשנתן את המעות בתורת דמים, דהיינו תשלום כדרך מקח וממכר, ומטלטלין לא נקנים בקניין כסף. אבל כאן מדובר כשנתן המעות בתורת קניין חליפין שמחליף חפץ שלו תמורת החפץ שנותן לו הקונה. איתמר נאמר בבית המדרש, מחלוקת רב ולוי בעניין קניין חליפין במטבע. אחד אמר, אחד מהם אמר, מטבע נעשה חליפין, כלומר, ניתן לקנות על ידי מטבע בתורת חליפין. אחד אמר, אין מטבע נעשה חליפין. מבארת הגמרא את העמו של הסובר שאין המטבע קונה בחליפין. אמר רב פאפא, מה איתה מדמן דאמר, אין מטבע נעשה חליפין, בשונה משאר מטלטלין, משום דדעתי הצורתה. משום שהמוכר המקבל את המטבע אין דעתו, אלא לצורה חקוקה במטבע, כיוון שאין חשיבות למטבע, אלא לידי הצורה שבו. בצורת העבידה דבטלה, ומאחר באותה צורה שעל המטבע עשויה להיבטל, שהמלך פוסלה וגוזר לצור צורה אחרת, נמצא שנחשב המטבע כדבר שאינו מסוים ושלם, ונתמעט מן הפסוק המלמד על קניין חליפין, במגילת רות שנאמר בו נעל שהיא דבר שלם. כך מפרש רשי, אבל הראשונים, הרמב"ן, הרשב"א והר"ן פירשו, שכיוון שאין דעתו אלא על הצורה, הרי זה כאותיות, דהיינו שטר שאין גופו ממון, ומטעם זה אינו נעשה חליפין, ולא נקנה בחליפין, כמסקנת הגמרא לקמן בדף מ"ו עמוד א'. מביאה הגמרא ראיה ממשנתנו כדעת האומר שמטבע נעשה חליפין. תנן שנינו במשנתנו, הזהב קונה את הכסף, מה הילה? בחליפין. האם לא נפרש במשנתנו שהמטבע של זהב קונה את הכסף בקניין חליפין? דהיינו שהקונה נתן למקנה מטבע של זהב בתורת חליפין, וכשמשך המקנה את מטבע הזהב, נקנה הכסף תמורתו לקונה, ושמע מינה. יש ללמוד מזה שמטבע הרי הוא כסודר ונעשה חליפין. ורש"י מפרש, מטבעות הכסף נקנים קניין גמור בכל מקום שהם, מבלי למושכם. ובפשוטו אין לפרש כוונת המשנה שבעל הכסף מתחייב לשלם תמורת הזהב 25 דינרי כסף. ובעל הזהב עדיין לא קנה מטבעות כסף מסוימים בקניין גמור. אין לפרש כך, משום שלשון קונה משמעותה שמטבעות הכסף קיימים בעין ונקנים קניין גמור על ידי הזהב, שאילו היה מושך הזהב רק מתחייב לשלם מטבעות כסף, לא היה תנא שונה את המילה קונה. אלא היה כותב, הזהב מחייב את הכסף, שמשמעות לשון זו שמשיכת הזהב גורמת לחייב את המושך כסף. אז אם כן מנסה הגמרא להעביר ראיה ממשנתנו כדעת האומר שמטבע נעשה חליפין, דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין כוונת משנתנו שבתורת חליפין קונה הזהב את הכסף, אלא בתורת דמים. כלומר שהמושך את מטבע הזהב מתחייב לשלם תמורתו מטבעות כסף. מקשה הגמרא, יחי, אם אכן אין כוונת המשנה לומר, אלא שהזהב מחייב את הקונה לשלם כסף עבור הזהב, וכי נכון לומר לשון, הזהב קונה את הכסף? הרי הלשון צריך להיות מחייב מבעלי. היה לו לומר, לשון הזהב מחייב את הכסף, כיוון שלשון קונה משמעותה שמטבעות כסף מסוימים נקנים לבעל הזהב בקניין חליפין. ואילו במשנתנו שלא נקנה כסף בחליפין, היה למשנה לומר, לשון מחייב שמשמעות הדבר שהמושך את הזהב נתחייב לשלם תמורתו במטבעות של כסף כלשהם. כלשון ששנינו במסכת קידושין בדף כוח עמוד א', כל הנעשה דמים באחר, כיוון שקנה זה, נתחייב זה בחליפיו. מתרצת הגמרא, תני, אכן תשנה במשנתנו כך, הזהב מחייב את הכסף. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל מה אליו בחליפין, שאין כוונת הגמרא להגיע במשנה שצריך לומר מחייב ולא קונה, אלא כוונת הגמרא שמה ששנינו קונה, הכוונה בזה שהוא מחייב. ומבאר הריטב"א שהטעם שתפס התנא לשון קונה, שמשמע שקונה בקניין גמור ולא אמר שהזהב מחייב את הכסף, משום שרוצה לחדש שיכול לחייבו לתת לו בדווקא את אותו מטבע שהתנה, ואינו יכול לשנות ממטבע של ארניקי חדשה לארניקי ישנה. כמפואר בגמרא לעיל. מביאה הגמרא ראיות שאין משנתנו עוסקת בקניין חליפין. אך הנה ממסתברא, כך גם מסתבר שאכן כוונת המשנה שהזהב רק מחייב את הכסף בתורת תשלום דמים, ואינו קונה אותו בקניין חליפין, מדקתן ניסייפה, ממה ששנינו בהמשך המשנה, הכסף אינו קונה את הזהב, היא אמרת בשלמה בדמים, אם תאמר שכוונת המשנה ברישה, שהזהב מחייב את הכסף בתורת דמים, אם כן היינו דאמרינן, מבואר מה שאמרו בהמשך המשנה, שהכסף אינו קונה את הזהב, שהרי דהב הפירה, הזהב נחשב כפרי, וכספה טבע, והכסף הוא הנחשב מטבע. וטבע פירה לא קני, והדין הוא שאין מטבע קונה פרי, כלומר אין כסף קונה מטלטלין. כלומר, אף שברישא מבואר שמשך הלוקח את הזהב נתחייב לשלם עבורו כסף, מכל מקום באופן זה שמשך את הכסף, אין שייך להחשיב כאילו הכסף הוא גוף המקח. הוא הפירות והתחייב לשלם תמורתו את הזהב בתורת דמים, כיוון שכלל הוא שמטבעות הזהב נחשבות ביחס למטבעות כסף כפירות, כיוון שאינם חריפות, ומצויות בהוצאה כמו מטבעות הכסף. כמבואר לאל בדף ממדלת עמוד ב' שכך נקט רבי בזקנותו. וממילא הזהב הוא הנחשב כפירות, דבר הנקנה, והכסף הוא התשלום. ואם כן לא ייתכן שיועילו מטבעות הכסף אלא בתורת קניין כסף, הרי כסף אינו קונה. אלא ימרת, אבל אם תפרש שהזהב קונה את הכסף בחליפין, אם כן יהיה קשה, תרווה יוליקנו הדדי. שניהם, הזהב והכסף, יקנו זה את זה, שכיוון שמטבע נעשה חליפין, מה החילוק בין כסף לזהב? ומדוע שנינו בסיפה, הכסף אינו קונה את הזהב? ועוד ראיה שאין משנתנו עוסקת בקניין חליפין דתניה. שנינו בברייתא מפרשת את המשנה, הכסף אינו קונה את הזהב. כיצד? מכר לו 25 דינרים של כסף ונינר של זהב, אף על פי שמשך בעל הזהב את הכסף, לא קנה חברו את הדינר זהב עד שימשוך את הזהב. ומעטה היא אמרת בישלמה בדמים. דברי הברייתא יובנו, אם נפרש אותה, שהכסף ניתן בתורת דמים, שבעל הזהב מושך את מטבעות הכסף ותמורתן רוצה להקנות לבעל הכסף את מטבע הזהב. משום אחי, לא קני. משום כך אין בעל הכסף קונה את הזהב, שאין מעות, קונות מטלטלין. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר, ותפרש בברייתא שהכסף ניתן בתורת קניין חליפין, יקנה. יקנה הכסף את הזהב, כשם ששנינו ברישא שהזהב קונה את הכסף, מפני שמטבע נעשה חליפין. ומה החילוק בין מטבע הכסף למטבע הזהב? מכאן הוכחה שאין משנתנו עוסקת בקניין חליפין. מקשה הגמרא, אם אכן אין לפרש בברייתא שהכסף אינו קונה את הזהב, היינו בקניין חליפין? אלא בהכרח, מהי? מה הפירוש הברייתא אינו קונה את הזהב בקניין דמים? יחי אם כך, אם הרישא, אמור, איך נפרש את מה ששנינו ברישא של הברייתא, נאמר בה. הזהב קונה את הכסף כיצד? מכר לו דינר של זהב ו-25 דינרים של כסף, כיוון שמשך את הזהב נקנה כסף בכל מקום שהוא. היא אמרת בישלמה בחליפין, אם נפרש את דברי הברייתא בקניין חליפין, היינו דקטן, אם כן מובן מה ששנתה הברייתא בלשון, נקנה כסף בכל מקום שהוא, שלשון זה משמעותו, שקונה מעות מסוימים בקניין גמור, ואכן כך הוא קורא בקניין חליפין, שקונה את חליפי הדבר בקניין גמור, אלא היא אמרת בדמים, אבל אם נפרש שכוונת הברייתא שהזהב מחייב את הקונה לשלם עבורו דמים, וכי אי נקנה כסף בכל מקום שהוא, וכי שייך לומר שנקנה הכסף היכן שהוא, הרי לשון נתחייב גברא מבעלי. נתחייב הקונה לשלם כסף, כך היה לו לומר. שהרי אין נקנה למוכר כסף מסוים, אלא שמחויב הקונה ליתן כסף תמורת הזהב. תרץ לגמרא אמר רב אשי, לעולם כוונת הברייתא שהזהב מחייב את הכסף בתורת דמים, ואין קונה בעל הזהב את הכסף בקניין גמור. ומה, מה זה לשון הברייתא בכל מקום שהוא, כוונת הברייתא? שחייב ליתן לו כסף כמות שהוא, כדי אמר לי כפי שיתנה עמו. דהיינו שהיא, אם בעל הכסף אמר לי לבעל הזהב, מארניק חדשה יאבינה לך, מארנק של סלעים כסף חדשים אתן לך לא מצי יאיב למארניקי ישנה. אינו יכול ליתן לו מארנק של סלעים ישנים. אף על גב דעדיפים מנהיו, אף שהישנים עדיפים מן החדשים. מה הייתה מה? מה הטעם שיכול בעל הזהב לסרב לקבל מטבעות כסף ישנים וטובים? משום דאמר לי, בעל הזהב אומר לי, ישנן כבעין עליהו. צריך אני להניח את הכסף זמן מרובה וחדשים נוחים לי יותר, כי אם אקח ישנים הרי הם ישחירו יותר מדי. אחר שהביאה הגמרא את מחלוקת רב ולוי, האם מטבע קונה בחליפין, מבארת הגמרא, האם לדעת כולם מטבע נקנה בחליפין? אמר אף פאפה, אפילו למאן דאמר, אפילו לדעת האומר, אין מטבע נעשה חליפין, מעבדו דלא עביד חליפין. רק לעשות קניין הוא שאינו עושה. כלומר שאין המטבע משמש במקום סודר לקנות על ידו קרקע או מטלטלין. אבל לקנו ימיקנו בחליפין. המטבעות עצמם נקנים הם בחליפין על ידי משיכת סודר. שכאשר משך בעל המטבע את הסודר, נקנים המטבעות לבעל הסודר. היה לדבר מידדעה והפירה, כשם שמצינו בדין חליפין בפירות, לשיטת רב נחמן הסובר, שפירות אינם קונים בקניין חליפין. כל דבר שאינו כלי נקרא פרי לגבי חליפין, ומחלוקת רב ששת ורב נחמן לקמן דף מזיין עמוד א', שרב נחמן מצריך דווקא כלי לעשות בו קניין חליפין, והוא לומד זאת מה נאמר במגילת רות, נעלו, דהיינו כלי, והוא מודה שכל דבר אף שאינו כלי נקנה בחליפין על ידי כלי המוחלף כנגדו. והוא לומד זאת ממה שנאמר שם במגילת רות, לקיים כל דבר. אז אם כן, ראיה לדבר שהמטבעות עצמם נקנים הם בחליפין על ידי משיכת סודר, שכאשר משך בעל המטבע את הסודר או שאר מטלטלין, נקנים המטבעות לבעל הסודר, מידדעה והפי רק כשם שמצינו בדין חליפין בפירות, לשיטת רב נחמן הסובר שפירות אינם קונים בקניין חליפין. שהרי בפירה לרב נחמן, לאו אף על גב דעינו לא עבדי חליפין, האם לא מצינו שעל אף שהפירות אינם עושים קניין חליפין, כלומר שאי אפשר לקנות דברים אחרים, על ידי משיכת הפירות מכל מקום, יקנו ימיקנו. נקנים הם הפירות בחליפין על ידי נתינת סודר. אם כן תיוונה מלא שנה, גם מטבעות אינם שונים מן הפירות, בעניין זה, שעל אף שאינם קונים דברים אחרים בחליפין, מכל מקום הם עצמם, נקנים בחליפין. בקשה הגמרא ממשנה על דברי רב פאפה, מי טבעי. שאלינו במשנה במסכת מעשר שני פרק ד' היה בעל הפירות עומד בגורן ואין בידו מעות. בעל הפירות עומד בגורן ורוצה לחלל פירות מעשר שני שלו מקדושתם, וכיוון שכאשר בעל פירות עצמו מחלל פירותיו צריך הוא להוסיף עוד חומש על דמי הפירות, כגון אם היו הפירות שהופרשו למעשר שווים מנה, צריכים הבעלים לחללם על מעות בשווי מנה וחומש, והוא רוצה להערים ולחלל על ידי אדם אחר בלי להוסיף חומש, ואין בידו מעות לתנם לחברו שיבדה בהם חברו את הפירות, כך הוא עושה, אומר לחברו, ורשי אומר חברו שהוא אוהבו ויודע שאינו נותן לו במתנה אלא כדי להיפטר מן החומש ואחר כך יחזיר לו. אומר לחברו הרי פירות הללו של מעשר נתונים לך במתנה. וחוזר ואומר הרי הן הפירות שנתתי לחברי מחוללים על מעות שיש לי בבית. וכיוון שעכשיו הוא אינו בעל הפירות, לכך אינו צריך להוסיף חומש על פדיונם. מסיימת הגמרא את הקושייה, שנינו במשנה ואין בידו מעות, משמע הטעם, הטעם שאמר לו התנא להקנות את פירות המעשר שני לחברו, זה משום דאין בידו מעות. אם יש בידו מעות, שם בגורן יש תקנה טובה יותר, שלא יקנה לחברו את הפירות, אלא ליקנה לו לאידך במשיכה, יקנה לחברו את המעות במשיכה, ופריק ויפדה חברו במעות הללו את פירות המעשר שני של הבעלים. דה הכי עדיף, שכך עדיף יותר, משום דה אבלי שבאופן זה הפודה הוא נוכרי, הפודה הוא זר, וזה לא נראה כהערמה כל כך להיפטר מן החומש, כמו באופן שמקנה את הפירות כביכול במתנה, והוא עצמו פודה, הבעלים עצמו פודה. ומעתה יהיה קשה על רב פאפה, היא אמרת אם אתה אומר מטבע נקנה בחליפין, אף עם המעות בביתו, עדיין ניקנו למעות לאח אגב סודר ולפרוק. יקנה לו את המעות על ידי קניין חליפין, ויבדה בהם חברו את פירות המעשר שני. ומכך שלא אמרתן את התקנה הזו, יש להוכיח שאין מטבע נקנה בחליפין, ושלא כדברי רב פאפה. תרץ את הגמרא, אכן אפשר כן לומר כדברי רב פאפה, שמטבע נקנה על ידי סודר בחליפין, בהטעם שהתנא לא אמר את התקנה הזו, משום שמדובר באופן דלית לסודר. אין בידו סודר כדי לקיים את קניין החליפין. עוברת הגמרא להקשות על המשנה עצמה. אף אם מטבע לא נקנה בחליפין, עדיין קשה מדוע אין הבעלים מקנה את פירות המעשר לחברו בקניין אגב, ונקנינו ונעלי אגב קרקע, למה שלא יקנה בעל הפירות לחברו מעט קרקע בקניין חזקה, שהרי נעל גדר ופרץ קרקע כלשהי הרי זו חזקה, וקרקע נקנית בחזקה, ויקנה אימה עם הקרקע בקניין אגב את המעות בכל מקום שהם, כמו ששנינו במסכת קידושין לדחפה ועמודה א', נכסים שאין להם אחריות, דהיינו מטלטלים נקנים עם נכסים שיש להם אחריות, דהיינו קרקעות בכסף ושטר ובחזקה. כלומר שעל ידי קניית הקרקע באחד מהקניינים המועילים בקרקעות, נקנים המטלטלין עמו בדרך אגב, מבלי שיעשה בהם עצמם עוד קניין. ואז יאמר חברו, הרי פירות מעשר הללו מחוללים על מעות שיש לי בביתך. כיוון שכך עדיף, שיבדה מי שהפירות לא היו שלו כלל, כך זה לא ייראה הרמה. תרץ את הגמרא, מדובר באופן דלייטלי קרקע, אין לבעל הפירות קרקע ולכן אינו יכול להקנות המעות לחברו בקניין אגב. שואלת הגמרא, וכי אפשר לומר שאין לו קרקע, ועומד בגורן קטן, שנינו שהוא עומד בגורן. גורן זה קרקע, זה הקרקע שלו. מתרץ את הגמרא, מדובר בגורן שאינו שלו. שבה הגמרא לדחות את התירוץ שתרצה לאל על רב פאפה, מקשה הגמרא, איך אפשר לתרץ שלא היה לו סודר, ולכן לא יקנה לו את המעות בקניין חליפין, ואיך פלטנה להשמועינן, גברה ארטילאי דלית ולא כלום? נתעסק התנה ותרח להשמיענו הלכה בדבר שאינו מצוי שיהיה אדם ערום שאין לו שום בגד עמו להקנות על ידו בקניין סודר? אל עליו שמע מינה. אין מטבע נקנה בחליפין שמע מינה, אלא ודאי מדובר באופן שיש לו סודר, ומתוך שלא אמר התנה שיקנה את המעות לחברו בחליפין, יש ללמוד שאין מטבע נקנה בחליפין ושלא כדברי רב פאפה. ומביאה הגמרא שגם רב פאפה עצמו חזר בו והודה שאין מטבע נקנה בחליפין, ואף רב פאפה אדרבי חזר בו ממה שאמר שמטבע נקנה בחליפין. כי עד רב פאפה אבו לתרי שר אלפי דינארי בי חוזאי. רב פאפה היו לו 12,000 דינרים מופקדים בבית אנשי מחוזה, ורצה ששלוחו רב שמואל ברכה יביאם אליו, אבל כיוון שלא ייתנו לשלוחו את הדינרים מחשש שיאבדו בדרך, והתבעם רב פאפה שנית, שכך הוא הדין שאם יובדו המעות אצל השליח, התחייבו בי חוזאי להחזיר מעות אחרות לרב פאפה, כיוון שעדיין לא קיבל לידיו את המעות, כמבואר במסכת בבא קמא, דף ק"ד עמוד ב', לכן הקנינו, הקנה רב פאפה לרב שמואל ברכה את הדינרים שלו הנמצאים ביד הנפקד, אגב הסיפה דביתה, אגב מפתן ביתו בקניין אגב, על ידי כן התרצו בי חוזאי למסור את המעות לידי רב שמואל. כי עתה, כאשר בא השליח בחזרה והביא מו את הדינרים, נפק לאפה יצא רב פאפה לקבל את פניו עד מקום הנקרא טווח. וממה שהוצרח רב פאפה להקנותם לו אגב קרקע ולא יקנם לו בקניין סודר, יש ללמוד שאף רב פאפה חזר בו והודע שאין מטבע נקנה בחליפין. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפים מ"ד ומ"ה במסכת בבא מציעא, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אמר לעבדו לשלוח יד בפיקדון מחיה באונסין. שאלה שנייה, נטל מהחבית רביעית, מה הדין אם נשברה החבית או החמיצה? שאלה שלישית, הגביע ארנק מלא כדי ליטול ממנו פרוטה ולא נטל עדיין, האם חיה באונסין על שער תחולת הארנק? שאלה רביעית, מהו הסימון לשיטותיהם של רשי והתוספות? שאלה חמישית, בקניין כסף במטלטלין, האם הלוקח יכול לחזור בו? שאלה שישית, האם נחושת לגבי כסף אבי מטבע או טבע ומדוע? שאלה שביעית, האם מותר ללוות דינר זהב כדי להחזיר דינר זהב? שאלה שמינית, מה הצעד שמטבע אינו עושה חליפין? שאלה תשיעית, כשקונה מטבע על ידי דינר זהב, האם יכול לתת במקומו מטבע ישן יותר? בשאלה האחרונה לרב פאפה, האם מטבע נקנה בחליפין ומדוע? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית. בדפים הם ד' ומם ה' במסכת בבא מציע, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותא. יהיה תלמודנו במשנה לעילוי נשמה לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים, והם מסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם.
ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
שבשמיים. אוחזים אנו במסכת נזיר פרק ב' משנה ז'. המשנה דנה באדם שתלה את נזירותו בהולדת בנו, אומר הריני נזיר לכשיהיה לי בן ונולד לו בן, הרי זה נזיר. אבל אם נולד לו בת, או טומטום מי שאינו ניכר בגופו, אם הוא זכר או נקבה, ואנדרואיגנוס, או מי שיש בגופו גם זכות וגם נקבות, אינו נזיר לפי שלא הייתה כוונתו אלא לבן זכר ודאי. ואם אמר הרי מי נזיר כשהראה שיהיה לי ולד, אז אפילו נולד לו בת, טומטום ואנדרואיגנוס, הרי זה נזיר שבכל לילה הוא נקרא ולד. מסכת נזיר פרק ב' משנה ח'. אם הפילה אשתו ואין ידוע אם הוולד בן קיימה ונתקיים על ידו תנאי הנדר, או שהיה נפל ולא נתקיים על ידו התנאי, אינו נזיר, לא חל עליו נזירות ואפילו מספק. רבי שמעון אומר חייב הוא לנהוג נזירות מספק, מכיוון שיתכן שהוולד הוא בן קיימה ואין יתקיים על ידו תנאי נדרו, אולם מכיוון שלא יוכל להביא את קורבנותיו בסוף ימי נזירותו, אלא אם כן הוא נזיר ודאי, לכן יאמר עכשיו כך, אם היה ולד זה בן קיימה ונתקיים על ידו תנאי נדרי, הרי אני נזיר חובה מכוח נדרי הראשון, ואם לאו, ואם לא היה ולד בן קיימה אלא נפל ואיני נזיר מכוח נדרי הראשון, הרי אני נזיר נדבה נודר אני עכשיו, נזירות מנדבת ליבי ולא מכוח נדרי הראשון. באופן זה נמצא שבין כך ובין כך נוהג הוא נזירות בתורת ודאי, ויוכל לסיים את נזירותו ולהביא את קורבנותיו. חזרה אשת הנודר בילדה לאחר מכן ולד בן קיימה, הרי זה נזיר לדעת הנקמה, שרי נתקיים עכשיו תנאי הנדר שנדר לפני הלידה הראשונה. רבי שמעון אומר מכיוון שיש ספק שמה נתקיים כבר תנאי נדרו בלידת הולד הראשון, נמצא שאינו צריך לנהוג עכשיו נזירות אלא מספק, ומכיוון שלא יוכל לסיים את נזירותו אלא אם כן הוא נזיר ודאי, לכן יאמר עכשיו כך, אם היה הולד הראשון בן קיימה, אז הראשון, הנזירות הראשונה שנהגתי לאחר לידת הולד הראשון הייתה נזירות חובה מכוח נדרי הראשון, וזו הנזירות שאני נוהג כעת לאחר לידת הולד השני תהיה נזירות של נדבה שאני נודר בה מנדבת ליבי, ואם לאו, אם לא היה הולד הראשון בן קיימה אלא נפל, אז היה ראשון, הנזירות הראשונה שנהגתי לאחר הלידה הראשונה הייתה של נדבה מכוח הקבלה שקיבלתי אחרי הלידה ההיא, ולא מכוח נדרי הראשון, וזו נזירות זו שאני נוהג בה כעת, היא נזירות חובה מכוח נדרי הראשון. כך נמצא שנוהג כעת נזירות בתורת ודאי. מסכת נזיר פרק ב' משנה ט'. דנה המשנה בנדרי נזירות החלים זה בתוך זמנו של זה, אומר הריני נזיר ונזיר כשיהיה לי בן, דהיינו שקיבל על עצמו שתי נזירויות, הראשונה בסתם והשנייה בתנאי שיהיה לו בן. התחיל מונה את שלו, התחיל לנהוג את הנזירות שקיבל בסתם, ואחר כך נולד לו בן לפני שסיים את הנזירות הזו, הרי זה משלים את שלו, ממשיך בנזירותו הראשונה, עד שמשלימה ומגלח ומביא קרבנותיו, ואחר כך מונה הוא את הנזירות של בנו, דהיינו זו שקיבל על עצמו כשיהיה לו בן, בסיומה הוא שוב מגלח ומביא קרבנות. ואם אמר הריני נזיר כשיהיה לי בן ונזיר, שתחילה קיבל על עצמו נזירות אחת בתנאי שיהיה לו בן, ולאחר מכן קיבל על עצמו נזירות שנייה בסתם, התחיל מונה את הנזירות שלו, דהיינו זו שקיבל על עצמו בסתם, ואחר כך נולד לו בן לפני שסיים את נזירות זו, הרי זה מניח מפסיק מיד את מניין הנזירות שלו ואינו מגלח ואינו מביא קורבנות, ומונה את הנזירות של בנו, שמכיוון שהיא הנזירות שקיבל על עצמו תחילה חלה היא עליו מיד כשנולד לו בן, אפילו אם עומד אז באמצע נזירות אחרת שקיבל על עצמו לאחר מכן. ואחר כך, לאחר שמסיים את מניין ימי נזירות בנו, משלים את מניין ימי הנזירות שלו. מסכת נזיר פרק ב' משנה י', המשנה חותמת את הפרק. האומר הרי מי נזיר לכשיהיה לי בן ונזיר 100 יום, דהיינו שקיבל על עצמו נזירות של 30 יום שתחול לכשיוולד לו בן, ועוד קיבל עליו נזירות של 100 יום בסתם, והתחיל מיד למנות את שלו, אם נולד לו בן עד 70 יום למניין נזירותו לא הפסיד כלום, כלומר, כשחוזר להשלים את מניין ימי הנזירות שלו לאחר שמסיים את מניין ימי הנזירות של בנו, אינו צריך למנות יותר מהימים שנותרו לו מנזירותו, דהיינו, שנותרו לו לכל הפחות 30 ימים, ונמצא שהוא ראוי לגלח שיער ראשו בסיום נזירותו, אבל אם נולד לו בן לאחר 70 יום למניין נזירותו, סותר 70, כלומר, הוא סותר את כל הימים היתרים על 70, שכשחוזר להשלים את הנזירות שלו, אין ימים אילו עולים לו, אלא צריך למנות 30 ימים לפני שיסיים את נזירותו, לפי שאין תגלחת של נזירות על גידול שיער של פחות מ-30 יום. ולפיכך אני יכול לגלח בסיום הנזירות שלו עד שימנה 30 יום. והמשנה היומית שלנו, וכאן אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי. דלת בניסן, תפשין פי דלת, ערב שבת קודש. פרשת תזריע, תפשין פי דלת. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית, שני דפינו היומיים. במסכת בבא מציע, בפרק הרביעי במסכת בבא מציע, פרק ששמו הזהב. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אלו הם דפים, הם דלת והם הם ה' במסכת בבא מציע. אנחנו נשוב ונשתמע. בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופה ונאור אמליה בכל מילה דמיתר. בתחילתו של שבוע טוב וחדש ומלא בשורות טובות וניסים ונפלאות. יום ראשון, וב בניסן תפשין פי דלת, ונלמד את דף מן וב במסכת בבא מציע. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, כבימים ההם בזמן הזה, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע, ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה, וכל מילה דמיתה, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.